ליבי סוידוס חושעשו אוי אולו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שישי, א' בכסלו, תשפ"ג, ערב שבת קודש, פרשת תולדות. ב' דראש חודש כסלו, תשפ"ג, מסכת נדרים, דפים למד א' ולמד ב'. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בית דרוש חודש כסלף תשפ"ג, ערב שבת קודש, פרשת תולדות, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו, יאכל בשבת. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. יהי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. ערב שבת קודש פרשת תולדות כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה אנחנו פותחים עם דברים לפרשת השבוע פרשת תולדות מתוך הספר ותלמודו בידו של הגאון הצדיק רבי ירחמיאל קרם זכר צדיק וקדוש לברכה הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו הנביא ירמיהו אומר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי כלומר אין מקום לקיום הווייתו של כל היקום לולי בריתו של הקדוש ברוך הוא לימוד התורה היא זו המזינה והמקיימת את העולם משך כל שעות היממה. ובבחינת דבר בעיתו מה טוב, אנחנו ניתקל בפסוק הזה בספר ירמיה בדפינו היומי. היום הזה בדף למד א' במסכת נדרים. והדבר המוז אף במעשה הבריאה. לפני שהתורה מספרת, כי קלו מעשי בריאת השמיים והארץ, ויחולו השמיים והארץ, היא כותבת, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. חזל מפרשים כהי הידיעה מתווספת כאן למילה שישי, שלא כבשר ימי השבוע, מלמדת כי הכוונה לתאריך השישי בסיוון, יום מתן תורה, ללמדך, שכל ויחולו השמיים והארץ עומד ותלוי עד לשישה בסיוון, עד ליום שבו יקבל עם ישראל את התורה. הבריאה היא כליל השלימות והיופי ודבר לא חסר בה. ודווקא בשל כך יש להציב לצידה מנגנוני שמירה מיוחדים, כמו אותו כלי רכב משוכלל ומפואר הנחשב כפגום וכחסר, אם לא הותקנה בו מערכת הגנה שתגן עליו בבוא העת. גם התורה היא כמערכת הגנה ושמירה לקיומו של העולם, ואילולי היא העולם נחשב כפגום. זוהי אולי התשובה לשאלתו המפורסמת של רבי יהודה הלוי והמצוטטת בפירושו של רבינו אברהם אבן עזרא כשאלה שהופנתה מאם רבי יהודה הלוי לרבי אברהם אבן עזרא. עשרת הדיברות פותחות במילים אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים. מה טעם לא פתח הקדוש ברוך הוא מעמד זה של הר סיני במילים אשר בראתי שמיים וארץ. מילים שהיו בעלות משמעות רבה יותר מאשר הזכורו של הוצאת שבט עבדים ממצרים. מסתבר איפה שבמילים אלו יש למצוא את התורה, שהרי כידוע לא הייתה יציאת מצרים אלא שלב ראשון בדרך למתן תורה, ומקרא מלא דיבר הכתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, אם נאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הרי זה כאילו ונאמר אשר נתתי לך את התורה שהיא תכלית יציאת מצרים. ומעתה אין להקשות מפני מה לא כתבה התורה אשר בראתי שמיים וארץ כשאלת רבי יהודה הלוי, שהרי התורה היא המשמר והמעמיד לשמיים ולארץ, ולולי היא אין כל משמעות לקיומם וכפגומים הם נחשבים. זהו למעשה הפשט בדיבורו הראשון של רשי בפירושו לתורה. רשי מפרש את המילה בראשית שבה פותחת התורה כי ישראל מכונים בשם ראשית, וכי האות בית היא בית השימוש, כלומר בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו שמיים וארץ. ישנם מקומות נידחים על פני כדור הארץ שרגל יהודי לא דרכה בהם, ועל כל פנים לא רגלו של שומר תורה ומצוות, ואף על פי כן, תורתו של מי שיושב ולומד תורה בקצהו של העולם, מחיה ומקיימת את כל כדור הארץ ואת היקום כולו. נמצא איפה שכאשר אנחנו אומרים בתפילה וחיי עולם נטע בתוכנו כוונתנו לדברים כפשוטם. חיי כל העולם הזה נטועים ומסורים בידינו. שכן על ידי היותנו יושבים ולומדים תורה אנחנו מקיימים ומחזיקים את כל העולם שמסביבנו. והדברים מפורשים במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו עסוקים בתורה ביום ובלילה ואני מעלה עליכם כאילו אתם מעמידים את כל העולם. ובתחילת פירושו לתורה קובע מרן הגריז הצל מבריסק כי מראשיתה של מסכת עבודה זרה עולה כי בעצם כל הפעולות הנעשות בעולמנו כולן ממש לא נעשו אלא לצורך ולמטרת לימוד תורה כדי שיוכלו לומדי תורה לשבת ולהגות בתלמודם. מפורסם הדבר כי הוא היה אומר שגם מסילת הברזל, הטרנס-סיבירית הארוכה החוצה את רחבי סיביר, מסילה שבבנייתה הועסקו מאות אלפי פועלים, לא נבנתה אלא כדי שתשמש נתיב הצלה ומסלול בריחה לתלמידי ישיבת מיר שהגיעו, הודות לה, לשנחי שבסין ונפשם ניתנה להם לשלל, שעה שעלה קורית על יהדות אירופה. ולעתיד לבוא הכל יבינו כיצד כל פעולה וכל עשייה שהייתה בעולמנו הובילה ללימוד תורה. ואם משמש את התורה ככלי שרת להחזקתו התמידית של העולם, הרי שבכוחה גם לעמוד לימין לומדי השעה שהם יוצאים למלחמה. את הקביעה הזאת קבעו כבר ראשוני לוחמיו של העם היהודי לדורותיו. צבא הכיבוש של יהושע בן נון. שעה שבני ישראל יוצאים בפעם השנייה למלחמת העי לאחר כישלונם הצבאי בפעם הראשונה, בסיבת פרשת מעילתו של החן, מתגלה מלאך השם ליהושע בן נון במבואותיה של יריחו. יהושע בן נון נושא את עיניו ורואה למולו איש וחרבו שלופה בידו, ויהושע שואל אותו, עלינו אתה אם לצרינו? והאיש עונה לו, לא, כי אני שר צבא השם, עתה באתי. וחכמינו מפרשים כי המלאך בא אל יהושע בתביעה כפולה, אמש ביטלתם תמיד של בן הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. ויהושע מבקש לדעת על מה בא למעשה, ונענה על כך, עתה באתי, על עכשיו. כלומר, באתי על עוון ביטול תורה. וחז"ל מספרים כי בעקבות זאת לן יהושע באותו לילה בעומקה של הלכה ולמד תורה כל הלילה, כמבואר במסכת מגילה בדף ג'. וכאן נשאלת השאלה, המלאך הרי בא להוכיח את יהושע על עוון ביטול תורה. היה לו איפה להופיע כאיש של תורה, כזקן וחכם היושב בישיבה, מה איפה פשר הופעתו בדמות שר צבא ולוחם? אלא שכאן למדנו כי החובה ללימוד תורה שעליה דיבר המלאך, באה לאו דווקא כחובה הלכתית תורנית, כי אם כחובה צבאית ביטחונית. לאו דווקא כראש ישיבה או כמשגיח רוחני הוכיח המלאך את יהושע על ביטולה של תורה, כי אם כגנרל וכלוחם. שכן מאחר ושר הצבא מעוניין לנצח במלחמה והצלחה בשדה הקרב, היא יהודו ותפקידו, הרי עליו לדאוג שלא יבטלו מתורה. ושהצבא שבראשו עומד יהיה מחומש בכלי הנשק הזה ששמו לימוד תורה. את הכלל הזה מלמד גם יצחק אבינו, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. וידועה דרשת חכמינו, בזמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין ידיו של עשיו שולטות. לכאורה פשטות הפסוק מלמדת את ההפך של דברי חכמינו, שהרי משמע מה הפסוק? כי אפשר שיהיה הכל כל יעקב, ואף על פי כן יהיו הידיים ידי עשיו. והגאון מבילנה נדרש פעם להסברו של פסוק זה לפי דרשת חז"ל, וכך הסביר. המילה כל, קולו של יעקב, כתובה לפי המסורת בכתיב חסר, משמע איפה? כי כוונת הכתוב לומר על דרך הדרש, כי כאשר הקל יעקב בקולו וקולו נדם כמעה, או אז נגלו הידיים ידי עשיו. קולו של יעקב הוא התשובה הנכונה לידיו של עשיו, ולפי מידת תוקפו של הקול, כך נחלשות ידי עשיו. כאשר קולו של יעקב בשיא חוזקו, אין כל שליטה לידיו של עשיו, והרי הם ככבולות. ואומנם כאשר חלילה קולו של יעקב נחלש, יש תקומה לידיו של עשיו. וזה פשר הנהגתו של התנא הקדוש רבן יוחנן בן זכאי, אשר אמר לתלמידיו קודם למותו, כי יכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא לקראתו. כאמור במסרת ברכות בדף כוח. בין חזקיהו המלך שחי בסמוך לחורבן בית ראשון, ובין רבן יוחנן בן זכאי שחי בתקופת חורבן בית שני, הפרידו מעל 500 שנה, וכי למה איפה התכוון רבן יוחנן בן זכאי כאשר ביקש להכין כיסא לחזקיהו מלך יהודה? בסוף ספר מלכים, פרק חי, מסופר על הצלתה של ירושלים בתקופתו של חזקיהו, לאחר שכותרה על ידי סנחריב מלך אשור. חזקיהו חשש מפני צבאו האדיר של סנחריב, התפלל לקדוש ברוך הוא ואף שלח לדרוש את השם אצל ישעיהו הנביא. שבנה הסופר מאנשיו של חזקיהו ורפשקי יהודי מומר שהגיע עם צבאו של סנחריב לירושלים, הציעו למלך חזקיהו להיכנע. ולאור הבטחתו הברורה של ישעיהו הנביא, מחליט חזקיהו כי לא ייכנע, ואז הראה הנס הידוע. בלילה אחד יצא מלאך השם והיכה ב-185,000 ראשי גייסות של סנחריב, וסנחריב חוזר לבבל מוכה וחבול ללא צבאו האדיר שכיתר את ירושלים. במצב דומה לזה של תקופת חזקיהו, הייתה ירושלים נתונה גם בסוף תקופת בית שני, הייתה הסמכות הרוחנית של העם נתונה בידיו של רבן יוחנן בן זכאי. גם אז הייתה עיר מבוצרת, והפעם על ידי צבאותיו של אספסיאנוס הרומאי. ירושלים המבוצרת הלכה ונחלשה, כשבתוכה קבוצות קנאים בריונים שמנו כל פשרה וקנייה, שהייתה חוסכת הרבה דם ודמעות. החיים בעיר הולכים ומתפוררים, ועוד רגע בעיר טיפול לפני האויב. היו אלו הרגעים האחרונים לפני שנסתם הגולה על תקופת בית שני והחל החורבן אמר, ובשעה קשה זו קם רבן יוחנן בן זכאי, ובדרכי עורמה חוצה את קווי ההגנה של הבריונים אשר אינם מאפשרים כל יציאה מהעיר. הוא יוצא את העיר ומתייצב לפני אספסיאנוס כדי להביע את קנייתו וכדי לבקש את יבנה וחכמיה, כאמור במסרת גיטין בדף נ"ו. שלא כמו חזקיהו מלך יהודה סומך על ישועת השם ואינו מקבל את הצטם של אלה המציעים לו קנייה, ממהר רבן יוחנן בן זכאי אל חדרו של שר הצבא הרומאי כדי להביע קנייה. מסתבר שבין אלו שהיו בסוד בריחתו היו כאלה שביקרו את החלטתו וראו במעשה נמהר. אלה שראו את עצמם כמי שמוסמכים למתוח ביקורת על צעדיו של גדול הדור ישבו את החלטתו של רבן יוחנן בן זכאי לצעדו של חזקיהו שגם בזמנו ריחפה סכנה של ממש על העיר וראו במעשה מיותר. מדוע הוא רבן יוחנן בן זכאי אינו מספיק אמיץ ונחוש כמו חזקיהו מלך יהודה? אך לא הרי דורו של רבי יוחנן בן זכאי כדורו של חזקיהו. גם רבן יוחנן בן זכאי ידע יפה כי יש אפשרות לישועה שלא בדרך הטבע כמו זו שהראה לחזקיהו, אלא שהוא הבין כי אין מקום להקיש בין המצבים השונים, שכן דורו של חזקיהו היה דור דעה, דור שהתורה הטביע בו את חותמה מצפון ועד דרום. חרב ננצה אז בבית המדרש, ומעם חזקיהו הוכרז כי כל מי שאינו לומד תורה ידקר בה. ואכן, לאחר שנשלחו פקחים למחוזות הארץ השונות, מדן ועד באר שבע לא נמצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. הקשת לא נראתה אז, והיה זה דור שעוצמת קולו של יעקב הגיע לידי הביטוי הגבוה ביותר. במצב שכזה טבעית הייתה הצלתה של ירושלים. גם רבן יוחנן בן זכאי אשר חי כמה מאות שנים לאחר חזקיהו המלך ידע לנתח יפה את סודה של הישועה הפתאומית שפקדה את ירושלים הנצורה לידי סנחירב. הוא הבין כי בדור שבו מצפצף קולו של יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין מה לחשוש מפני ידיו של עשיו. אך מה לכל זה עם מצבו הרוחני הירוד של דורו שלו, דור שבו רבו המינים והאפיקורסים וגם לימוד התורה היה לנחלתם של יחידים? שיקול דעתו קבע כי בדור שבו קולו של יעקב אינו במיטבו יש אכן לחשוש מפני ידיו של עשיו, וכיוון שעתידה של התורה בסכנה יש לעשות הכל כדי לבקש את יבנה וחכמיה. רבן יוחנן בן זכאי הכריז כי גם חזקיהו בא לקראתו אות לכך שלא הייתה כל סתירה בין החלטותיהם, וכי כל אחד מהם נהג לפי המצב שבו היה נתון. כנחמת מה לעשיו הזועק על הברכות שניתנו ליעקב, אומר לו יצחק אביו, והיה כאשר תריד ופרק תעולו מעל צבריך. כלומר, כשיעברו ישראל על התורה ויהיה לך פתחון פה להצטער על הברכות שנטל, ופרק תעולו מעל צבריך. כך מסביר רשי, מתכון לאסונו של עם ישראל ולניצחונו הברור של עשיו, כשיעברו ישראל על התורה ועשיו השומע את דברי אביו מתנחם לעצמו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. מה טעם תולה עשיו את נחמתו בימי אבל אביו ולא במות אביו? בעל הכלי יקר מפרש כי כוונת עשיו הייתה לחכות לימי אבל אביו, לימים שבהם יעקב אבל ואסור בתלמוד תורה, או אז לא תהיה לו ליעקב את מעטפת ההגנה הטבעית שלו, הוא יהיה חשוף לידיו המכות של עשיו. והכלי יקר מוסיף כי מטעם זה אמרו חז"ל שאבל לא עלינו צריך שמירה, אינו בסכנה יותר מאחרים, אלא שההגנה הטבעית השומרת על כל יהודי אינה קיימת אצלו, והרי הוא צריך שמירה אחרת. וכך לימד גם משה רבינו, כשגויסו הלוחמים למלחמת מדיין, הם מנו לפי לשון הכתוב אלף למטה, אלף למטה, לפי פשוטו של מקרא, מספר הפסוק, כי לכל מטה ושבט גויסו אלף אנשים. ובמדרש מבואר כי לכל שבט נלקחו אלפיים אנשים, אלף למלחמה ואלף לתפילה, כלומר, על כל לוחם מונה בעורף מתפלל שיתפלל לשלום הלוחמים. למרות שברור כי כל העם מתפלל להצלחתם של הלוחמים, אבל במינוי המיוחד של מגויסים לתפילה למד העם, כי לצד הלוחמה צריך גם את התפילה, אשר גם היא קול מקולותיו של יעקב. ואפשר גם שאותם תריסר אלף מתפללים לא יתפללו בבתי הכנסיות שבעורף הרחק מן החזית. ייתכן שגם הם נקראו לשדה הקרב, את מלאכתם עשו ליד חבריהם הלוחמים, כדי שהאוחזים בחרב יראו אותם, ויתנו אל ליבם כי החרב והרומח קיבלו את כוחם מהתפילה, ולולי אחריהם הנושאים את ליבם לשמיים לא היו רגליהם עומדות במלחמה. דוגמת זאת דרשו חכמינו את תפילתו של משה רבינו בעת שהעם נלחם עם עמלק, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים, משנה במסכת ראש השנה, אבל כגון דה אמרו חכמינו, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, עומדות היו רגלינו במלחמה בזכותם של שערי ההלכה שבירושלים, בזכות אותם אלו שיושבים ועוסקים בתורה. כך הגמרא במסכת מכות בדף י'. אלה הדברים בפתח שיעור דפינו היומי לכבוד שבת קודש פרשת תולדות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות השלמד ובתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף למד במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, הנותן בית פרוטות לאישה כדי שתתקדש לו לאחר שתתגרש ממנו, מדוע זה לא דומה להקדיש נטיות עד שיקצצו? והתשובה, נטיות אינם יוצאים מרשותו או מרשות הקדש, אבל האישה כשמתגרשת יוצאת לרשות עצמה. שאלה שנייה, אומר נטיות אילו קורבן עד שיקצצו ובא אחד ופדעם, האם חוזרות וקדושות? והתשובה, אין חוזרות וקדושות. שאלה שלישית, הנודר מיורדי הים, האם אסור בהולכים מעכו ליפו? והתשובה, מחלוקת. למאן דאמר שהדברים הולכים על הרייש המותר בהם, למאן דאמר שהדברים הולכים על הסייף האסור בהם. שאלה רביעית, הנודר מרועי החמה, את מי התכוון למעט והתשובה, דגים ועוברים, כיוון שהחמה לא רואה אותם. שאלה חמישית, הנודר משחורי הראש, מדוע מותר בנשים וקטנים והתשובה, נשים מתוארות מחוסי ראש וקטנים מתוארים מגולי ראש. והשאלה האחרונה על דף למד הייתה, המילה נולדים, מה משמעותה בתנך, מה משמעותה בלשון בני אדם, והתשובה בתנך משמעותה גם שכבר נולדו וגם שיוולדו. בלשון בני אדם לרבנן משמע שניהם, ולרבי מאיר משמע אילו שיוולדו. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי א' בכסלב, ב' דראש חודש כסלב, ערב שבת קודש, פרשת תולדות תף שין פי ג', עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים למד א' ולמד ב' במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד א' עמוד א', מן המשנה המצויה בשורה הראשונה בדף. משנה פותחת במילים הנודר משובתי שבת, אסור בישראל ואסור בקוטים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה, הנודר שלא ליהנות משובתי שבת, אסור בהנאה מישראל ואסור גם בקוטים, שאף הם שובתים בשבת. קוטים הם צאצאי בני ארץ קוטה, שהעלם מלך אשור לשבת בערי שומרון, לאחר שהגלה משם את עשרת השבטים, ובתחילת שבטם בארץ ישראל לא יראו את השם. ושילח השם בהם אריות והיו הורגים בהם, ומאימת האריות נתגיירו וקיימו מצוות השם, ועדיין היו עובדים עבודה זרה. כמו שנאמר בספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק למד ג', את השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים, ונחלקו תנאים והמוראים עם גירי אריות הם, על שם שנתגיירו מאימת האריות ואין גירותם גירות, או שגירי אמת הם וגירותם גירות. והרמב"ם הלכות נדרים פרק ט' הלכה כ' הביא להלכה את דין המשנה, והקשה עליו המאירי, שהרי לאחר שמצאו לקוט עם דמות יונה בהר גריזים, שעבדו לה לעבודה זרה, שרו חכמים כגויים לכל דבר, כמבואר במסכת חולין בדף ו. וגם הרמב״ם בהלכות עבדים פרק ו הלכה ו פוסק שדין הקוטים כגויים גמורים, ואם כן בזמן הזה הדין נותן שאותו נודר מותר בקוטים. ואיך פסק הרמב״ם שהוא אסור בהם? מיישב המאירי שהרמב״ם כתב כן דרך שיטפה, אבל באמת בזמן הזה הוא מותר בקוטים. אילו הקרן הורה מתארד שאף שעשו כגויים לכל דבר, אבל בלשון בני אדם כל דבר שמקיימים מהמצוות הם נכללים בכלל מצווים ועושים, וכיוון שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ממילא הרי הם בכלל הנדרים, ובכלל הנדר של אותו אדם שנדר, לא ליהנות משופטי שבת, אפילו שמן הדין אינם בכלל ישראל. אם כן אומרת המשנה, נודר שלא ליהנות משופטי שבת, אסור בהנאה מישראל ואסור גם בקוטים, שאף הם שובתים בשבת. ממשיכה המשנה ואומרת, הנודר מאוכלי שום בלילי שבתות, מתקנת עזרה לאכול שום בלילי שבת, והנודר מאוכלי השום, כוונתו לאוכלים בליל שבת כתקנת עזרה, ובא לאסור את כל ישראל, כך מסביר הראש, אסור בהנאה מישראל וכן אסור בקוטים, שאף הם אוכלים שום כישראל. הנודר מעולי ירושלים, העולים לירושלים ברגל, אסור בהנאה מישראל ומותר בקוטים, מכיוון שהקוטים אינם עולים לירושלים אלא להר גריזים. זו היה המשנה שלנו בתחילת דף למד א' עמוד א', משנה ראשונה מתוך ארבעת המשניות המצויות בעמוד הזה. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא לגבי משמעות דבריו של הנודר משופטי שבת, עם כוונתו לאילו המצווים עליה ואף שאינם מקיימים אותה בפועל, או לאילו המקיימים אותה ואף אם אינם מצווים עליה. בררת הגמרא מה כוונת הנודר באומרו שובתי שבת, אילמה ממקיימי שבת, אם נאמר שכוונתו לנדור מכל מי שמקיימים שבת בפועל ואף אם אינם מצווים עליה, אם כן מה עיר יבקוטים? מפני מה כתבה המשנה אסור בישראל ובקוטים, הרי אפילו בעובדי כוכבים ששופטים בשבת נמי, גם בהם היה ראוי שיהיה אסור, ואם כן הייתה צריכה המשנה לכתוב אסור במקיימיה. אלא ודאי אומרת הגמרא שאין כוונתו לדור עצמו מכל השופטים בפועל, אלא רק ממצווים על השבת, וגוי, אף אם הוא שומר שבת, אינו מצווה על כך. מקשה הגמרא, יח אם כוונתו לנדור מן המצווים על המצווה, האם הסיפה תאמר את סוף המשנה? תסביר לי את סוף המשנה, נאמר בה, הנודר מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בקוטים, ואם כוונת הנודר לדור מאילו המצווים, המאי, מדוע הוא מותר בקוטים והמצווים נינו לעלות לרגל והם בכלל נדרו, למרות שהם אינם עולים? מיישבת הגמרא אמר רבי, מצווה ועושה קטני, כוונת הנודר היא למי שמצווה על הדבר וגם מקיים. ולכך, בתרתי בה וכמה הייתה בשני הדינים הראשונים של המשנה, היינו נודר משופטי שבת ונודר מאוכלי שום, ישראל וקוטים מצווים הם על כך ואף עושים, מקיימים, ולכן הם בכלל נדרו. אבל העובדי כוכבים, העודי עבדי אלו שמקיימים, הם עושים ואינם מצווים על כך, ולכן הם לא בכלל הנדר. מה שאין כן בנודר בעולי ירושלים, ישראל מצווים הם לעלות ועושים, שהם עולים לירושלים ולכן הם בכלל נדרו. אבל קוטים מצווים ואינם עושים. שאף שהם מצווים לעלות, אבל אינם מקיימים את חיובם, ומשום כך הם אינם בכלל נדרו. והרמב"ם הלכות נדרים פרק ת' הלכה חף כתב שהנודר מעולי ירושלים מותר בקוטים, כיוון שנתכוון לדור רק מהמצווה לעלות. ותמה עליו הבית יוסף, מדוע לא כתב שנדר מהמצווה לעלות ועולה, אלא כתב עם מי שמצווה בלבד, והרי גם קוטים מצווים לעלות. מיישב הקרן הורה שדברי הרמב"ם הם כרבי עמי הסובר, שמי שאין לו קרקע בארץ פטור מלעלות לרגל, כאמור במסכת פסחים בדף ח' עמוד ב'. ולכך כל הגירים ובכללם הקוטים אינם מצווים לעלות לרגל, כיוון שאין להם קרקע בארץ, שכן אינם יורשי הארץ. ולא הצפנת פענח על הרמב״ם כתב שמכיוון שתקנו שהקוטים דינם כגויים, הם אינם מכונים מצווים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה השנייה בדף למד א' עמוד א'. אומרת המשנה, אומר קונם שאיני נהנה לבני נוח, מותר בישראל, מותר לו ליהנות מישראל, לפי שהם יצאו מכלל בני נוח ונקראים בני אברהם, ואסור באומות, שכל האומות הם מבניו של נוח. ואף בני ישמעאל ועשיו נכללים בכלל בני נוח, ואף שהם בני אברהם, כפי שתבאר הגמרא על המשנה הבאה, כך מסביר הראש. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, וישראל מנפיק מכלל בני נוח? האם ישראל יצאו מכלל בני נוח? והרי גם הם מצאצאיו, ולמה הוא מותר בהם? מי שנדר הנאה מבני נוח? תרצת הגמרא, כיוון דאיקדש אברהם, מכיוון שאברהם נתקדש לקדוש ברוך הוא, יתקרו על שמי. מתייחסים ישראל אחריו ונקראים בני אברהם ולא בני נוח. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וריאה, הגענו למשנה השלישית בדף למד א' עמוד א'. האומר קונם שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור הוא בישראל שהם נקראים כך, ומותר באומות העולם, ואף בבני ישמעאל ועשיו שהם זרע אברהם, כיוון שהם אינם נקראים על שמו. והמגן אברהם באורח חיים סימן תף קוף צדי א' סיף קטן זין מסתפק בדינו של הנודר מזרע יצחק, האם נאסר גם בזרע עשיו? מכיוון שהפסוק כי ויצחק יקרא לך זרע, שממנו לומדים שלא כל זרע יצחק מתייחס אחרי אברהם, נאמר רק לאברהם. אבל ליצחק לא נאמר שלא כל זרעו יתייחס אחריו, אם כן לכאורה בני עשיו יכללו בנדר. אבל המגן אברהם מביא מהירושלמי שכיוון שאמר הקדוש ברוך הוא ליצחק, לזרעך אתן את כל הארצות האל, ולעשיו הרי לא נתן, משמע שרק יעקב בכלל זרעו. עכשיו המגן אברהם שהרי נתן לעשיו את ארצות הכיני והכניזי והקדמוני, כמו שכותב רש"י בספר דברים פרק ב' פסוק ה', ואם כן גם עשיו בכלל זרע יצחק, שכן גם הוא ירש והוא מתרץ שלא זכה מדין ירושה, אלא ניתן לו במתנה. זוהי המשנה השלישית שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, ואיכא ישמעאל שהוא מזרע אברהם, ומדוע נודר מזרע אברהם מותר הוא בכל העובדי כוכבים ואינו אסור בישמעאלים? תרץ את הגמרא, כי ויצחק יקרא לך זרע, כתיב בספר בראשית פרק כ"א פסוק י"ב. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שלא ירא בעיניו לשלוח מעליו את ישמעאל, וסיים את דבריו כי ויצחק יקרא לך זרע. דהיינו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שיצחק הוא יהיה נקרא על שמו, ולכן ישמעאל אינו נחשב זרע אברהם. שואלת הגמרא שוב, ואיכא עשיו שהוא בנו של יצחק הנחשב לזרע אברהם, ולמה אינו אסור בו אותו נודר? תרץ את הגמרא, ביצחק ולא כל יצחק. כלומר, מזה שכתוב בפסוק כי ויצחק בתוספת ב' ולא כתוב כי יצחק, זה בא לרמז שרק חלק מזרו של יצחק נחשב זרו של אברהם, ולמעט את עשיו וצאצאיו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וריאה, הגענו למשנה הרביעית בדף למד א' עמוד א'. אומרת המשנה, אומר קונם שאיני נהנה מישראל, לוקח ביותר, מותר לו לקנות מישראל רק אם משלם יותר מהמחיר, ומוכר בפחות, מותר לו למכור לישראל רק אם משלמים לו פחות מהמחיר, שבכך אינו נהנה מהם. והרמב"ם הלכות נדרים פרק ז' הלכה ז' כתב שזה דווקא שנדר הנאה מאומה שלימה, ולכן מותר לו למכור בפחות ולקנות ביותר, ולא גוזרים שמה ימכור בשווה, כיוון שאין לו עם מי לישא וליתן. אבל אם נדר מאדם יחיד, אסור לו לסחור עמו כלל, כיוון שיכול לישא וליתן עם אחרים, ובזה מיישב את מה שהוקשה לו. שהרי הגמרא לקמן בדף מבית עמוד ב' אומרת שאדם הנודר הנאה מחברו נאסר עליו לסחור עמו כלל, גזירה שמה יבוא ליהנות ממנו. ואם כן, מדוע במשנתנו התירו לו למכור ולקנות, ולכן כתב לחלק בין נדר מיחיד לנדר מאומה שלמה. אבל הראש והמאירי מבארים את המשנה גם באופן שנדר הנאה מיחיד, והטעם שנקטה המשנה ישראל הוא אגב המשנה הקודמת שהוזכר בזרע ישראל. ומשנתנו מדברת במקח ממוצע, זווין המציע בלשון הגמרא, וכשהחפץ נמכר בשוויו, יש הנאה לשניהם, המוכר נהנה בדמים שקיבל והקונה נהנה מהחפץ שקנה, ולכן אסור לו לסחור במחירו הרגיל, שבין הוא המוכר ובין אם הוא הקונה יש לו הנאה, אבל כאשר הקונה משלם יותר מהמחיר הוא אינו נהנה מהקנייה, ולכן לוקח ביותר, וכך הוא אינו נהנה מהמוכר. וכאשר הקונה משלם פחות מהמחיר, המוכר אינו נהנה מהמחירה, ולכן מוכר בפחות, שכך הוא אינו נהנה מהמחירה. כך מסביר הרן. ומסביר הרן שמה שאמרה המשנה שמותר לו לקנות ביותר ולמכור בפחות, זה רק שאסר על עצמו ליהנות מישראל עצמם ולא מנכסיהם, שבאופן זה הוא אינו נהנה מהם. אבל אם אסר על עצמו ליהנות מנכסי ישראל, אפילו אם קנה מהם חפץ ששווה 100 ב-200, אסור לו ליהנות מהמקח, כיוון שכבר חל נדרו על החפץ כשהיה ברשותם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שישראל נהנים לי, שישראל לא ייהנו ממני, לוקח בפחות ומוכר ביותר. מותר לו לסחור עם ישראל רק אם הוא יקנה בפחות מהמחיר וימכור ביותר מהמחיר, שבכך הם אינם נהנים ממנו. ומסביר הרן, שכשאוסר את ישראל שלא ייהנו ממנו, אסורים ליהנות אפילו בנכסים שקונה לאחר נדרו, על אף שנכסים אלו לא היו בעולם, בשעה שנדר וקיימלן, ונלמד לכמן בדף ממזיין עמוד א', שאין הנדר חל על דבר שלא בא לעולם, אבל זהו רק שהאיסור חל על החפצים, כגון שאומר, קונם נכסי על ישראל, וכיוון שהם אינם בעולם, אין האיסור חל עליהם. אבל אצלנו במשנה שאוסר את הנעתו על ישראל, מכיוון שכל האיסור תלוי בו, הוא הרי היה בעולם, אם כן, אף אם ימכור להם חפצים שבאו לעולם לאחר נדרו, הרי הוא מהנה אותם בכך. אז אם כן, אומרת המשנה, אם אמר קונם שישראל נהנים לי, שישראל לא ייהנו ממני, לוקח בפחות ומוכר ביותר, מותר לו לסחור עם ישראל רק אם הוא יקנה בפחות מהמחיר וימכור לו ביותר מהמחיר, שבכך הם אינם נהנים ממנו. אבל ואין שומעין לו, אין בני אדם שיסכימו לסחור איתו ולהפסיד את ממונם, לקנות ממנו ביוקר ולמכור לו בזול. והר"ן מפרש את דברי המשנה שאין לו שום תקנה, כיוון שאין בני אדם מחויבים להפסיד ממונם בשביל נדרו. והר"ן מביא גרסה נוספת במשנה, לא אין שומעין לו, אלא אי שומעין לו. דהיינו, יכול למכור ביותר ולקנות בפחות, אם יסכימו להפסיד בשבילו, בגלל נדרו. אבל בלא זה אין לו תקנה. והתפארת ישראל כתב שלפי שתי הגרסאות יש חידוש. לפי הגרסה המובאת בר"ן חידש התנה, שאסור לנודר לשקר עליהם ולהון אותם. כי יש סברה לומר שאם זה מצווה, יכול להון אותם, כמה השמלן שמאחר והוא גרם זאת לעצמו, אסור לו להון אותם. ולפי הגרסה, אם שומעים לו, החידוש הוא שאסור לשמוע לו, מפני שראוי שיכנסו אותו על מה שנדר כזה נדר. והרדווז על הרמב״ם כותב שאין נפקמין על ההלכה בין שתי הגרסאות. מסיים את המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שאיני נהנה להן ואין לי, אני לא יהנה מישראל וישראל לא ייהנו ממני, יהנה לאומות. אסור לו לסחור עם ישראל כלל, אלא רק עם אומות העולם. זו היה המשנה הרביעית שלנו בדף למד א' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ישנם שלושה מינים של סחורה, חריפה, חזקה, מציאה, ממוצעת, ודרמי על אפי, סחורה גרועה על הפנים. זבין החריפה זה מקח שיש עליו דרישה חזקה הרבה קופצים, מקח כזה אף כשהוא נמכר. במחירו הרגיל אין המוכר נהנה מהקונה כלל, כיוון שיש מספיק קונים על החפץ, ובקלות הוא ימצא קונה אחר. אלא רק הקונה נהנה שמצא את מבוקשו. אבל עם כל זאת, כאשר הוא נמכר ביותר, המוכר הוא שנהנה ולא הקונה. ואף שהלוקח קיבל חפץ החשוב לו, אין זה נחשב לו להנאה כשמשלם יותר מהמחיר, אומר הר"ן. זבין המציאה זה מקח ממוצע, כלומר שיש עליו דרישה רגילה, מקח כזה, כאשר הוא נמכר במחירו הרגיל, גם המוכר וגם הקונה נהנים. המוכר נהנה בדמים שקיבל והקונה נהנה בחפץ שקנה. אבל כאשר הוא נמכר בפחות משוויו, אין למוכר הנאה מן המחירה, אלא רק הקונה נהנה. וכאשר הוא נמכר ביותר משוויו, אין לקונה הנאה, אלא רק המוכר נהנה. וזבין הדרמי על אפי, מקח שאין עליו קופצים כלל, סחורה גרועה, והשיטה מקובצת מביא שני ביורים לדרמי על אפי, או שמקופלת ומונחת בפינה כיוון שאין לה דורשים, או שנחשבת אצל המוכר כאילו הסחורה עומדת על פניו, ומסתירה ראייתו מרוב שהוא קץ בה. אז מקח שאין עליו קופצים כלל, מקח כזה, אף כשהוא נמכר במחירו הרגיל, אין הלוקח נהנה מהמוכר כיוון שבקל ימצא מוכר אחר, והמוכר הוא שנהנה כיוון שלא בקלות ימצא לוקח אחר. אבל עם כל זאת, כאשר הוא נמכר בפחות, הקונה הוא שנהנה ולא המוכר. בעצם המחירה אינה נחשבת להנאה, אף שהמוכר רוצה מאוד למוכרו, כיוון שבפחות משווי החפץ לעולם אין הנאה למחירה. מביאה הגמרא דין שאמר שמואל, ועל פי זה תבהר הגמרא באיזה סוג מקח מדברת המשנה. אמר שמואל, ודברי שמואל מופיעים במסכת בבא בתרא בדף פז עמוד ב', הלוקח כלי מן האומן מן היוצר לבקרו לבודקו, אם הוא יפה, ייקח אותו וישלם לו את דמיו, אם ימצא בו חיסרון יחזירהו לאומן, ונאנס החפץ בידו כגון שנפל מידו ונשבר, או שעבד ממנו באונס, חייב לשלם לו על כך, כיוון שהוא כשואל שחייב באונסין, משום שכל ההנאה שלו הוא. והוסיף הר"ן שצריך לומר שמדובר בדקאיצי דמיה, כלומר שכבר הגיעו לידי הסכמה על המחיר או שמחירו קצוב מראש, שאם לא כן אין זה נחשב שהוא נהנה, כיוון שאינו סומך דעתו שיכול לקנותו לכשירצה, שאף אם הוא ירצה את המקח ייתכן שלא יהיה הסכמה ביניהם על המחיר. ומה שהגמרא כאן לא כתבה שצריך שיהיה קאיצי דמיה, משום ששמחה לסוגיה במסכת בבא בתרא בדף פי ח' שהביא הדינו של שמואל והוסיפה ואני מילי ודקאיצי דמיה, שהסכימו כבר על המחיר. מבארת הגמרא מכך ששמואל אומר שהלוקח היה באונסין, על מה כסבר הנעת לוקחי. מוכח שהוא סובר שכשמוכרים חפץ הקונה הוא שנהנה ולא המוכר, ולכך נחשב שכל הנעה של הלוקח וחייב באונסין. ומסביר היד רמה שכל מה שהלוקח מתכוון לקנות את החפץ וחייב עליו, זהו מחמת שרוצה שהמוכר כבר לא יוכל לחזור בו, וזה שייך לומר רק אם ההנאה היא של הלוקח בלבד. אבל אם גם המוכר נהנה במחירה, אין הלוקח ממהר לקנות את החפץ, משום שהוא סומך דעתו שהמוכר לא יחזור בו מהסכמתו, כיוון שגם הוא נהנה במחירה, ואם אומר שמואל שהלוקח קנה את החפץ וחייב באונסין, מוכח שרק הלוקח נהנה. מקשה הגמרא על שמואל מהמשנה, תנן שנינו במשנתנו האומר שאיני נהנה מישראל, מוכר רק בפחות מהמחיר שבכך אינו נהנה מהקונה, מדייק את הגמרא אבל שווה בשווה, לא, למכור במחיר הרגיל הוא לא יכול, מקשה הגמרא, ואי ענעת לוקח היא, ואם כדברי שמואל שבמחירה הקונה הוא שנהנה ולא המוכר, אם כן אפילו שווה בשווה, גם יוכל למכור כיוון שאינו נהנה מהקונה. תרץ את הגמרא מתניתין בדזווינא דרמי אלפי, משנתנו מדברת בחפץ שאין עליו קופצים כלל. חפץ כזה כשהוא נמכר בשוויו המוכר נהנה כיוון שלא בקלות ימצא קונה אחר ולא הקונה. הקונה אינו נהנה. ולכן אמרה המשנה שימכור בפחות משוויו שבכך אין המוכר נהנה אף שאין עליו קופצים אבל בשוויו אסור למכור. מקשה הגמרא על כך אם כן שמשנתנו מדברת בדזווינא דרמי אלפי בחפץ שאין עליו קופצים כלל אם הרישה אמור את הרישה של המשנה. נאמר בה מודר הנאה מישראל לוקח רק ביותר מהמחיר כדי שלא ייהנה מהמוכר. ואם מדובר בחפץ שאין עליו קופצים, הרי גם אם יקנה הוא בשוויו, אינו נהנה. ועוד קשה, עם הסיפה, אמור גם את הסיפה של המשנה, נאמר בה שישראל נהנין לי, הנודר שישראל לא ייהנו ממנו, והוא כן יכול ליהנות מהם, לוקח רק בפחות מהמחיר ומוכר רק ביותר מהמחיר. והיא בדזוויני דרמי אלפי, ואם המשנה מדברת בחפץ, שאין עליו כלל קופצים, מדוע מותר לו למכור רק ביותר מהמחיר, הרי אפילו שווה בשווה, יכול הוא למכור כיוון שישראל שהם הקונים אינם נהנים ממנו, בזווינא דרמי אלפי, במחר שאין עליו קופצים כלל, מתרצת הגמרא סיפה בזווינא חריפה, הסיפה של המשנה מדברת בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, בחפץ כזה אם מוכרו בשוויו, אין המוכר נהנה כלל, אלא הלוקח הוא שנהנה, ולכן מותר לו למכור רק ביותר משוויו, שאז אין הלוקח נהנה, אף שזה זווינא חריפה, אבל למכור בשוויו, אסור. מקשה על כך הגמרא, יחי, אם הסיפה מדברת בדזווינא חריפה, בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, אם כן למה כתבה המשנה לוקח מישראל רק בפחות מהמחיר כדי שישראל לא ייהנו ממנו, הרי אפילו שווה בשווה יכולו לקנות, שהרי בזווינא חריפה, בחפץ שיש עליו הרבה קונים, רק הקונה נהנה, ואם כן, גם אם הוא קונה בשוויו, הוא אינו מהנה אותם כלל. אלא חוזרת בה הגמרא ומעמידה את המשנה באופן אחר, אלא מתניתין בזווינא מציע. המשנה מדברת במקח ממוצע, כלומר שיש עליו קופצים, אבל הם אינם רבים במיוחד. ומקח כזה כשהוא נמכר בשוויו גם המוכר וגם הקונה נהנים, ולכן אסרה המשנה למכור ולקנות מקח במחירו הרגיל. משום שזה שאסור בהנאה נהנה מהעסקה, בין אם הוא המוכר, בין אם הוא הקונה. ולכן כשנודר שלא ליהנות מישראל, לוקח ביותר שרק זה שמוכר לא נהנה, ומוכר בפחות שרק זה שקונה ממנו נהנה, אבל כשמוכר בשוויו גם הוא נהנה. וכשנודר שישראל לא ייהנו ממנו, לוקח בפחות, ואז זה שמוכר לו אינו נהנה, ומוכר ביותר, ואז זה שקונה ממנו אינו נהנה. אבל כשמוכר בשוויו, גם הם נהנים. ודי שמואל, ודינו של שמואל המחייב את הלוקח אפילו באונסין, משום שכל ההנאה היא שלו, מדבר בזווינא חריפה. במחר שיש עליו כהרבה קופצים. ובמקח כזה, אכן כל ההנאה היא של הלוקח. ובזווינא חריפה מותר לו למכור בשוויו, אף אם אסור לו ליהנות מהלוקח. ואומר הרן שכבר מתחילה ידע הגמרא שלא ניתן להעמיד את המשנה בזווינא חריפה ולא בזווינא דרמי אלפי, אלא מה שהיא אמרה זאת והקשתה כדי לגלות על ידי כך את דיני המחר במודר הנאה. אם כן לסיכום הדברים, בזווינא חריפה, מחר שיש עליו הרבה קופצים, הלוקח הוא שנהנה ולא המוכר. בזווינא דרמי אלפי, מחר שאין עליו קופצים בכלל, המוכר הוא שנהנה ולא הלוקח, ובזווינא מציע שניהם נהנים. אבל כל זה רק כשהחפץ נמכר בשוויו, אבל אם הוא נמכר ביותר, אפילו בזווינא חריפה המוכר נהנה ולא הלוקח, ואם הוא נמכר בפחות, אפילו בזווינא דרמי אלפי, בחפץ שאין עליו קופצים בכלל, הלוקח נהנה ולא המוכר. מביאה הגמרא ראיה לשיטת שמואל, תניא כבתי דשמואל, שנינו ברייתא כשיטת שמואל במסכת בבא מציע בדף פ"א עמוד א', הלוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמיו, חתן שלקח כלים מן הסוחר לשולחם כמתנה לארוסתו, ואמר לו החתן לתגר, אם מקבלים אותם ממני בבית חמי אני נותן לך דמיהם, אשלם לך את שוויים המלא, ואם לאו, אם לא ירצו לקבלם ממני, אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהם, אשלם לך כפי ההנאה שיש לי בזה שהם יחזיקו לי טובה על שכיבדתי אותם ורציתי לשלוח להם מתנות. ומבאר את הברייתא מה הדין אם בדרך הרע אונס בכלים. אם נאנסו הכלים בהליכה כשהוליך את הכלים לבית חמיב, חייב משום שכל ההנאה היא שלו ודינו כשואל, שחייב באונסין. ואם נאנסו בחזרה, בדרך חזרה מבית חמיב לאחר שלא רצו לקבלם ממנו פטור, מפני שהוא כנושא שכר, מאחר שהוא אינו קונה את הכלים אלא מחזירם למוכר, אינו נחשב כבר כלוקח שדינו כשואל. אלא דינו כשומר שכר הפטור מאונסין. ומכך שבדרך הליכתו הוא חייב באונסין, יש ראיה לשמואל שלוקח כלי לבקרו, לבדוק אותו, אם הוא מתאים לו כל הנאה שלו, של הלוקח, ולכן הוא חייב באונסין כשואל. והר"ן כתב שמן הברייתא הזו לומדת הגמרא במסכת בבא מציע, שהטעם שפטור מאונסין הוא משום שכל שואל אחר שנגמרו ימי השאלה, נהיה שומר שכר, כיוון שנהנה ממה ששאל, והואיל ונהנה מהנה, ולכך פטור מאונסין וחייב בגניבה ואבידה. מביאה הגמרא מעשה כדי לבאר שלא בכל אופן, הוא פטור מאונסין בדרך חזרה. ההוא ספסירה היה סוחר הלוקח בהמות מהבעלים במחיר קצוב למוכרם ביום השוק, ועשה תנאי שאם לא יצליח למוכרו יחזירהו לו. דשקל חמרה לזבוני שלקח חמור מבעליו למוכרו ביום השוק ולא יזבן, והוא לא נמכר שם ורצה הסוחר להחזירו לבעליו. ובהדה דהדר איתניס חמרה. בדרכו חזרה הראה אונס לחמור ולא יכול להחזירו כמות שהוא. חייבה רב נחמן לשלומי, חייב רב נחמן את הסוחר לשלם את דמי החמור למרות שהנזק קרה באונס. הייתי ורבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן מהברייתא שהובא לאל, נאנסו בהליכה חיה, בחזרה פטור, ומדוע רב נחמן חייב אותו לשלם למרות שהאונס הרע בדרכו חזרה? אמר לי, ענה לו רב נחמן לרבה, חזרה דספסירה הולכה היא. הסרסור, גם בדרכו חזרה עם החמור לבעלים, נחשב כהליכת החתן לבית חמיף שחייב באונסין, כיוון דאילו משכח לזבוני, אפילו הבבה דביתה, מי לא מזבן לי? אם ימצא אותו סוחר, קונה שיקנה ממנו את החמור אפילו בפתח ביתם של הבעלים, האם אולי המוכר? הרי ודאי שימכור, ואם כן נמצא, שעד שלא יחזירו, עדיין רצונו בחמור שיוכל למוכרו. ומשום כך הוא עדיין נחשב כלוקח שכל הנאה שלו וחייב באונסין. מה שאין כן בלוקח כלים לבית חמיב שלאחר שלא רצו לקבלם, הוא ודאי לא יקנה אותם את אותם כלים. ולכן בדרך חזרה מבית חמיב הוא כבר לא נחשב כלוקח ופטור מאונסין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף למד א' עמוד ב'. אומרת המשנה, אומר קונם שאני נהנה להרעילים, יאסר עליי כקורבן מה שאני הנה משל ההרעילים. מותר בהרעילי ישראל, מותר לו ליהנות מכל ישראל, ואף מהרעילים שבהם הוא כגון הרעיל שמתו אחיו הקודמים מחמת מילה שאין מלים אותו עד שיגדל ויתחזק. פסק הרמב"ם בהלכות מילה פרק א' הלכה חי, וכן השולחן ערוך ביורה דעה סימן רי סמך ג' סעיף ב', אישה שמלה את בנה הראשון ומת מחמת המילה, וכן מלה את בנה השני ומת, בין שהיו הבנים מבעל אחד ובין שהיו משני בעלים וילדה בן שלישי, אין מלים אותו בזמנו ביום השמיני ללידתו, אלא ממתינים לו עד שיגדל ויתחזק כוחו, והוא הדין בבניו של איש אחד משתי נשים. והמקור היא שיטת רבי בברייתא במסכת יבמות בדף ס"ד עמוד ב', שנחלקו שם רבי ורבן שמעון בן גמליאל. ולדעת רבי, לאחר מיתת שני בנים שוב אין מלים את הבן השלישי עד שיגדל ויתחזק, מכיוון שאחרי שניים כבר יש חזקה וחשש. ואילו לדעת רבן שמעון בן גמליאל, רק לאחר מיתת שלושה בנים אין מלים את הבן הרביעי. אז קונם שאני נהנה להרעילים מותר בהרעילי ישראל, ואסור במולי אומות העולם, ואסור לו ליהנות מכל הגויים אף המהולים שבהם, כגון שנולדו מהולים או שנימולו בידי אדם, כגון ערבי מהול או גבעוני מהול, משום שהרעילים הוא כינוי על הגויים בכללותם שלא נצטוו על המילה, ולא כפשוטו מי שערל ממש, או כפי שיתבהר בהמשך המשנה. ואם אמר קונם שאני נהנה למולים, מה שאני אהנה מהמעולים יאסר עליי כקורבן, אסור בהרעילי ישראל, אסור לו ליהנות מכל ישראל, ואף מהרעילים שבהם הוא מותר במולי אומות העולם, ומותר לו ליהנות מכל הגויים ואף מהמעולים שבהם. מבאר את המשנה את הטעם, שאין העורלה קרויה אלא לשם גויים, אין הכוונה בכינוי הרעילים לבני אדם שלא נימולו, אלא הוא כינוי על הגויים שנקראים הרעילים, כיוון שלא נצטוו על המילה. כך מסביר הרמב"ם הלכות נדרים, פרק ט' הלכה כ"ב, ולכן הוא אסור אף מהמעולים שבהם. ראיה לכך שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק כ"ה, כי כל הגויים הרעילים וכל בית ישראל הרעילי לב, אטומי לב, כאילו שיש להם אטימה של שומן על ליבם. ומכך שהפסוק אומר כל הגויים הרעילים, אף שוודאי יש בהם גם מעולים, מוכח שהוא כינוי על הגויים בכללותם. ואומר הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק למד ו', היה פלישתי הערה לזה כאחד מהם. והפסוק הזה נאמר על ידי דוד המלך ויצאיתו להילחם בגוליית, שכשם שנלחם בחיות הטורפות כשהיה רועה ונצחם, כך יוכל לנצח גם את גוליית, כי הרל זה, דהיינו גוליית, אינו שונה מהחיות הטורפות. והטעם שהמשנה מוכיחה מפסוק נוסף, משום שהכינוי הרעילים כלפי הגויים שנאמר בפסוק הקודם, לא בהכרח לאורלה ממש, ויתכן שהכוונה לאורלת הלב, כפי משמעות הכתוב בהמשך כלפי ישראל. כך מפרש הר"ן, ואמר שם מבאר שמהפסוק הראשון משמע שדווקא אדם שאסר עצמו מהרעילים בלשון רבים, כי לשון המשנה, קונם שאני נהנה להרעילים, נאסר בהנאת הגויים, אבל כשאומר בלשון יחיד, קונם שאני נהנה להרעיל זה, כשכוונתו לגוי מסוים, נאמר שאם הוא מעול אינו נקרא הרעיל, ויהיה מותר בו, ולכן מוכיחה המשנה מהפסוק השני לגבי גוליית, שדוד המלך כינה אותו הרעיל בלשון יחיד, גם מבלי לדעת אם הוא מעול או לא. ואומר הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל ב' פרק א' פסוק ח', פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרעילים. ופסוק זה נאמר על ידי דוד, לאחר ששאול ויונתן נהרגו במלחמת פלישתים, ורואים שדוד קינה את הפלישתים בשם כולל הרעילים, אף שייתכן שיש מהם שנולדו מעולים. והטעם, שהמשנה נזקקת לפסוק שלישי, כיוון שאתה ראיה מהפסוק השני אפשר לדחות שיות ואין מצוי שאדם יוולד מעול, לכן קינה דוד את גוליית בתור הראל. לכן הביאה המשנה פסוק נוסף מדברי דוד, שבו הוא מכנה את כל הפלישתים הרעילים. ואף שבאומה שלמה ודאי שיש גם מעולים. אמר שם מבאר שמשני הפסוקים הראשונים עדיין היינו חושבים שרק גויים מכונים הרעילים, כיוון ששייך בהם אורלה. אבל בנותיהן לא, לכן מביאה המשנה פסוק שלישי. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרעילים, ללמדנו שהנודר מהרעילים נאסר בענה אף מבנותיהם, שגם הם נתגנו על שם אביהם. ותוספות במסכת עבודה זרה בדף זך, דיבור המתחיל, אלמה, שואלים כיצד הגמרא פוסקת לקמן בדף ממתת עמוד א' בנדרים עליך אחר לשון בני אדם. הרי מן המשנה מוכח שכוונת האומר הרעילים, שזה לגויים, מלשון הפסוק, ולא מחמת הכלל שעליך אחר לשון בני אדם. תרצים התוספות, שבאופן שאין ידועה הכוונה בלשון בני אדם, מוכיחה הגמרא מלשון הפסוק. כפי שאכן הגמרא במסכת פסחים בדף ב' עמוד א' לומדת מהפסוק, בתהילים קוף ממחת עללו כל כוכבי אור, שאדם הנודר הנאה מאור, יאסר ליהנות מאור הכוכבים. ממשיכה המשנה לדרוש בעניין המילה. רבי ישמעאל אומר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שנחרטו עליה 13 בריתות, 13 פעמים מוזכר לשון ברית בפרשה שנצטווה באברהם אבינו על המילה. רבי יוסי אומר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שהיא דוחה את השבת החמורה, שכשהיא בזמנה ביום השמיני ללידה, מלאים אפילו בשבת. והגמרא במסכת שבת בדף קוף למדה א' עמוד ב' דורשת זאת מהפסוק, וביום השמיני מול בשר אורלתו, ואפילו בשבת. רבי יהושע בן קורחה אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעה, שכל זכויותיו של משה רבינו לא עמדו לו אפילו שעה אחת כשלא מל את בנו, אלא מיד שנתרשל ביקש המלאך לאורגו, כפי שמבואר בגמרא. רבי נחמיה אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שהיא דוחה את דיני הנגעים, שאף מי שקוצט את הבהרת עובר בלב, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ח', ישמר בנגע הצרת. עם כל זאת, כאשר יש נגע במקום האורלה, נדחה האיסור ומל את האורלה, גם אם דרך אגב נקצץ הנגע. ודורשים זאת במסכת שבת דף קוף למד ב' עמוד ב' מהפסוק, עם מול בשר אורלתו, ואפילו יש שם בערת יקוץ. שואלים הרבי עקיבא איגר והמהרש"א, אחרי דברי רבי יוסי שאמר שמילה דוחה אפילו את השבת החמורה שהיא בסקילה, אז מה החידוש בדברי רבי נחמיה שמילה דוחה גם את הנגעים? והרי קציצת הבהרת הוא רק איסור לב. תרץ המהרש"א שרבי יוסי למד שמילה חשובה ממה שדוחה שבת, הוא מדבר דווקא לגבי מילה בזמנה. ורבי נחמיה מחדש, אפילו מילה שלא בזמנה, גדולה שכן נדוחה את הנגעים אפילו שלא בזמנה. רבי אומר, ובעין יעקב הגרסה רבי מאיר אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שעל ידי כל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק א', התהלך לפניי, והכוונה במצוות מילה, והיה תמים, היה שלם. דבר אחר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שאלמלא היא, אלמלא מצוות מילה לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק כ"ה, כה אמר השם אם לא בריתי יומם ולילה, אלמלא ברית המילה שקיימת ביום ובלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא הייתי בורא את העולם. בגרסת הר"ן, כאן במשנה, רבי אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שהיא שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק ח', הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. ואף על פי שהכוונה בפסוק לדם הקורבן, אבל כיוון שהתורה כולה מכונה ברית בפסוק זה, וגם המילה מכונה ברית, לכן מצוות מילה שקולה כנגד כל המצוות. זוהי המשנה שלנו, בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כהמשך למשנתנו שהביאה את דעת רבי יהושע בן קורחה שמשה רבינו נתרשל מהמילה, מביאה הגמרא מחלוקת תנאים על כך. אומרת הגמרא, תניא נאמר בברייתא, רבי יהושע בן קורחה אומר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שכל הזכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו להצילו מן העונש כשנתרשל מן המילה, שנאמר בספר שמות פרק ד' פסוק כ"ד, ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. אמר רבי, חס ושלום לומר שמשה רבינו נתרשל מן המילה מלמול את בנו, אלא כך אמר משה, אם אמול את התינוק ויצא מיד לדרך, הרי סכנה היא לו, כיוון שבשלושת הימים הראשונים שלאחר המילה יש כאבים גדולים, ויש חשש שיגיע התינוק לידי סכנה, ראיה לכך שנאמר במעשה דינה, לאחר ששכם בן חמור תפס את דינה בת יעקב ועינה אותה, ביקש הוא ואביו חמור מיעקב לתת לו אותה לאישה, ובני יעקב שכעסו עליהם אמרו להם שאם יסכימו כל בני העיר שכם לימול את כל הזכרים כבני ישראל, יוכלו הם לקחת את בנותיהם לנשים, ובני העיר שכם שמעו לדבריהם ומלו את כל הזכרים. ביום השלישי למילתם, לאחר שנחלשו משלושה ימי כאב, באו שמעון ולוי בני יעקב והרגו את כל תושבי העיר כנקמה על מעשה שכם. אז נאמר בספר בראשית פרק למדל את פסוק רפהי במעשה דינה והיא ביום השלישי, ביותם כואבים. וכתב הרן שאין הכוונה שביום השלישי למילה כואב יותר משאר הימים, אלא בשלושת הימים שאחר המילה כאב דומה. ומה שבני יעקב המתינו ליום השלישי, משום שביום השלישי הם היו חלשים ביותר, לאחר שעברו עליהם שלושה ימים עם כאבים. אז מכך שנאמר בפסוק והיא ביום השלישי ביותם כואבים, הרי שבשלושת הימים הראשונים מהמילה יש כאבים. לכך לא רצה משה רבינו למול את בנו ולצאת מיד לדרך. הוא אמר משה, ואם המול ואשאה שלושה ימים ואחר כך יצא לדרך, גם זה איני יכול לעשות, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי לך שוב מצרים. ואיני יכול להתמהמה, ואם כן חס ושלום לומר שמשה נתרשל מן המילה. אלא אומר רבי, מפני מה נענש משה? מפני שנתעסק במלון בצורכי מקום הלינה שעל הדרך תחילה, שנאמר בספר שמות פרק ד' פסוק כ"ד, ואיב הדרך במלון. משמע שמיד כשבא משה מהדרך התעסק במלון, והתביעה עליו הייתה שהוא היה צריך קודם להתעסק במילה, ואותו מלון היה סמוך למצרים, כך שאין סכנה במרחק כה קצר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כדברי התנאים הקודמים שסוברים שלמשה רבינו ביקש השטן להרוג, לא את משה רבינו ביקש השטן להרוג, יש הגורסים אותו מלאך להרוג, אלא לאותו התינוק, את בנו של משה. והראיה לכך שנאמר, כי חתן דמים אתה לי, צאו ראה מי קרוי חתן, ואומר מי נקרא חתן, זה התינוק שנשא חתן על ידי הברית. ובירושלמי מפרש את הפסוק חתן דמים אתה לי, חתן זה התינוק בדמים אתה עומד לי, דיינו שבזכות דם המילה נשארת לחיות. ואמר שם מבאר שדוחק לגמרא לומר שציפורה קרא למשה רבינו חתן מפני שהוא היה בעלה ולא חתנה מאורס לה. אבל לגבי התינוק מתאים הכינוי חתן מפני שחונכים ומחנכים אותו במצוות על ידי המצווה הראשונה שמקיים בחיים, מצוות המילה. אומר המהרש"א שמסתבר שרבי שמעון בן גמליאל סובר שהתנאי שהתנה משה רבינו עם יתרו חותנו שלא ימול את אחד מבניו היה גורם לכך שמשה רבינו לא מל את בנו, וראיה לכך הועיל ולשיטתו הרי המלאך לא רצה להרוג את משה רבינו ולא בלע אותו אלא את התינוק. אם כן מפני מה מלה אותו ציפורה ולא משה רבינו בעצמו, בעוד שמצוות המילה מוטלת עליו, אלא יש לומר שלאחר שציפורה הבחינה שהתינוק ניזוק בגלל המילה ומשה רבינו לא מל אותו בגלל התנאי, מיד ציפורה לקחה צור ומלה אותו. ממשיכה הגמרא לדרוש בפרשה נזכרת, דרש רבי יהודה בר ביזנה בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה, באו מלאכי חבלה ששמם הוא אף וחימה, ובלעו למשה ולא שאירו ממנו אלא את רגליו, היינו מקום המילה. מיד מלה ציפורה איש את משה את התינוק כמו שנאמר, ותיקח ציפורה צור אבן חדה ותכרות את אורלת בנה, ומיד ואירף ממנו מלאך החבלה עזב את משה רבינו. באותה שעה ביקש רצה משה רבינו לאורגן את המלאכים אף וחימה, שנאמר בתהילים למדזיין ערף מאף ועזוב חימה. והגמרא דורשת שהשם אמר למשה עזוב את המלאכים אף וחימה, אז משמע שמשה רצה לאורגם. ויש אומרים לחימה הרגו משה, אכן הרג את המלאך חימה, שנאמר בישעיה פרק זך פסוק ד', חימה אין לי, משמע שנהרג. והמשך הפסוק הוא חימה אין לי מי יתנני שמיר ושייט במלחמה אפשאבה אציתנה יחד. ובאר המהרש"א את הפסוק לדברי סוגייתנו, שהמלאך המשחית אומר חימה אין לי מפני שמשה רבינו הרגו, ולו היה קיים אפשאה בה הייתי פוסע בפסיעה אחת והייתי שורף את כולם. שואלת הגמרא והכתיב, הרי נאמר בספר דברים פרק ט' פסוק י' ט' כי יגורתי מפני אף החימה, משמע שמלאכים אלו היו קיימים זמן רב לאחר אותו מעשה. משיבה הגמרא, תרי חימה אבו, היו שני מלאכי חבלה ששמם חימה. תירוץ נוסף היא בית אימה, באמת משה הרג את חימה במלון. מה שכתוב כי יגורתי מפני אף החימה, הכוונה גונדה דחימה, גדוד של חימה שלא הרגם. והמהרש"א מבאר שמשה רבינו רצה להרוג את השטן שהוא מלאך המוות, והוא היצר הרע ונקרא גם בשם ערל, וגדודי צבאו הם אף וחימה, והם שני קליפות של אורלה וכוחם, ובאו להזיק למשה רבינו על מה שלא הפריד את הקליפות הטמאות החיצונות האלו מבנו על ידי המילה. וזה הפירוש באותה שעה ביקש משה רבינו לאורגן, היינו לבטל את כוחם על ידי מילת בנו, שעל ידי כך יפריד אותם ממנו, שנאמר ערף מאף ועזוב חימה. אמנם סיום הפסוק הזה בתהילים למדזיין הוא אל תתחר אך לערה, והיינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו שמעשה מילה בלבד לא מועיל להסיר את כוחם, אלא רק בצירוף של הימנעות מעשיית רע. וממשיכה הגמרא ואומרת, ויש אומרים לחימה הרגו, כלומר שביטל כוחו על ידי מילת בנו. ועל פי הגמרא במסכת עבודה זרה, שציפורה התחילה למול ומשה רבינו סיים, מובן מפני מה רק חימה נהרג ולא אף, מכיוון שציפורה התחילה בברית מילה, וכיוון שמילה פסולה באישה לא הצליחה להרוג את אף, ומשה רבינו בסיום המילה הצליח להפריד ממנו ולהרוג רק את חימה. ממשיכה הגמרא להביא דרשות בעניין המילה. תניא נאמר בברייתא, רבי אומר יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שאין לך מי שנתעסק במצוות כמו אברהם אבינו, ואף על פי כן לא נקרא אברהם תמים אלא על שם המילה רק לאחר שנימול, שנאמר בספר בראשית פרק י"ז פסוק א' בתחילת הפרשה שבה ציווה אותו השם על המילה, את הלך לפניי ואהיה תמים שלם, וכתיב נאמר בפסוק שלאחר מכן, ואתנה בריתי ביני וביניך, והיינו שעל ידי המילה הוא יקרא תמים. שואל הכתב סופר שתי שאלות. א', מפני מה הגמרא אומרת שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם, וכי יצחק ויעקב לא נתעסקו במצוות כאברהם? הוא מתרץ שיצחק ויעקב קיימו את כל המצוות לאחר שנימולו, ולא היה קשה עליהם קיום המצוות כמו שהיה קשה לאברהם שקיים את המצוות קודם שנימול, כאשר כוח התאווה עדיין לא הוחלש בקרבו. ועוד שואל הכתב סופר, מניין שגדולה מילה, הרי ייתכן שמצוות מילה קלה היא, ובכל זאת לא נקרא אברהם אבינו תמים עד שנימול, שהרי מי שיש בו חיסרון, אפילו קטן, אינו נקרא תמים. והוא מתרץ על פי הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ממתת, הסובר שתא מצוות מילה הוא כדי להחליש את האהבה, ואם כן כל זמן שאברהם לא מל את עצמו, היה צריך לכבוש את יצרו בכל מניעה ממה שעשרה תורה ובקיום המצוות. והייתה זו עבודה קשה בכיבוש היצר, ולפום צער האגרה, כפי שאומר התנה במסכת אבות פרק ה' משנה כ"ג. ושכרו על כך היה גדול מאוד, אבל לאחר שמל ונחלש כוח התאווה, לא הייתה כל מצווה צריכה כבישת היצר בחוזקה כבתחילה. ואם כן מכאן ולהבא התמעטו כל המצוות שעשה בערכם ובשכרם. נמצאים לו למידים שמה שהיה חסר לאברהם מצווה אחת של מילה, השלימו כל המצוות האחרות, והעמל שכבש את יצרו כדי לקיימן. ולפום צער האגרא, ובכל זאת לא נקרא תמים עד שמל, והרי על ידי המילה יש כאן חיסרון כלפי שאר המצוות, ואיך ייתכן שנקרא חסר קודם ותמים מעכשיו? מכאן ששקולה מילה כנגד כל המצוות. אומרת הגמרא דבר אחר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר בספר שמות פרק למד פסוק זך, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, כלומר שברית המילה שקולה כנגד הדברים האלה, היינו כל המצוות. והמהרש"א ביאר שכיוון שגוי כל זמן שלא מל אינו חייב במצוות, אם כן מבואר היטב שהמילה שקולה כנגד כל המצוות, כלומר שכל מצוות התורה תלויים במילה, ורק אחרי שמל מתחייבו במצוות. דבר אחר יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שאלמלא המילה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר, לולי מצוות המילה לא הייתי בורא את העולם. ופליגה דרבי אליעזר, מה שהברייתא אומרת שמפסוק זה נלמד שבזכות המילה העולם קיים, זה אינו כדברי רבי אליעזר הסובר שפסוק זה נאמר על תלמוד תורה. ואמר רבי אליעזר יש ללמוד שגדולה היא מצוות תלמוד תורה, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, אלמלא ברית התורה שכתוב לגביה בספר יהושע פרק א' פסוק ח' והגית בו יומם ולילה, כאמור במסכת פסחים דף סמכת עמוד ב', חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא הייתי בורא את העולם. אומר השלה הקדוש בדברי האגדה, אף כשאומרים חז"ל ופליגה, אין כוונתם לומר שהם חולקים, אלא כוונתם שכל אחד דורש מעניין אחר. שואל המהרש"א אם אכן מילה היא אחד ממקיימי העולם, מפני מה אינה נחשבת במשנה במסכת אבות פרק א' משנה חי, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום, ומפני מה לא נכתב על ארבעה, ושיוסיפו גם את המילה, וכן יהיה קשה על החולק עליו שאומר שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שיכתב במשנה על ארבעה דברים, ויוסיפו ועל התורה. ואומנם התורה נחשבת בין הדברים שעליהם העולם עומד, על שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, אבל לא מהדברים שהעולם קיים עליהם. וכפי שחילק הטור בחושן משפט סימן א' בשם רבינו יונה במסכת אבות פרק א' משנה ב', הוא מחלק בין המשנה הראשונה שם על שלושה דברים העולם עומד, היינו שלמטרת קיום שלושת הדברים האלה השם ברא את העולם, ולעומת זאת במשנה שלאחר מכן, במשנה חי על שלושה דברים העולם קיים כגרסת רבינו יונה, שהכוונה לדברים שמקיימים את העולם בכדי שלא ישוב לתוהו ובוהו. אז אם כן שואל המהרש"א למה היא לא נחשבת במשנה במסכת אבות הברית מילה על שלושה דברים העולם קיים וכן שיכתבו גם על התורה, הוא מתרץ שהמשנה מונה רק דברים המקיימים יישובו של העולם, היינו דברים שבין אדם לחברו כמו דין אמת ושלום, וכלשון התור כי אלמלא הדין לולי שקיים דין ומשפט צדק כל דעלים כבר, וכן האמת וכן השלום, ובסוגייתנו מדובר במה שמקיים למעשה את כל הבריאה, חוקות שמיים וארץ, ועל זה נחלקו התנאים בברייתא, האם ברית המילה מקיימת, או שלימוד התורה מקיים. ממשיכה הגמרא לדרוש בעניין המילה, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, אותה שעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בספר בראשית פרק י"ז פסוק א', התהלך לפני והיה תמים, אחזתו רעדה, אחז את אברהם אבינו פחד, אמר אברהם שמא יש בי דבר מגונה, שכיוון שהשם אומר לי והיה תמים, משמע שיש בי איזה חיסרון וגנאי כלשהו, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא ואתנה בריתי ביני וביניך שציווהו על המילה, נתקררה דעתו שהבין שכוונת השם שיהיה תמים ושלם על ידי המילה. ממשיכה הגמרא לדרוש בעניין אברהם אבינו, נאמר בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ה' ויוצא אותו החוצה, אמר לפניו, אמר אברהם לפניו, ריבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי בסידור הכוכבים השולט עליי ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגננות שלך, צא מחוכמת המזלות שלך, וזוהי הכוונה, ויוצא אותו החוצה. אין מזל לישראל, מזל הכוכבים אינו יכול לשלוט על ישראל. ובעל התורים שם על הפסוק בספר בראשית כתב שאכן ויוצא אותו החוצה בגמטריה עם הכולל, זה הצטגננותו. שואלים התוספות במסכת שבת בדף קוף נון וב, מהגמרה במסכת מועד קטן בדף כוח שכתוב במפורש, חיי, וני ומזויני לא בזכות התליה אלא במזלה, כלומר ששחייה בחיים בבנים ובפרנסה, תלויים רק במזל שיש לאדם ולא בזכויותיו, תרצו התוספות שאין מזל לישראל פירושו שהמזל אינו מוחלט אצל עם ישראל, והיינו, שעל ידי זכות גדולה הם יכולים לשנות את המזל. ממשיכה הגמרא לדרוש בעניין התמימות, אמר רבי יצחק, כל המתמים עצמו, נוהג עצמו בתמימות, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו, שנאמר בתהילים, חי עם חסיד, תתחסד, עם אדם הנוהג בחסידות, השם ינהג עמו בחסידות, ועם גבר תמים תתמם, ועם אדם תמים, השם ינהג עמו בתמימות. ובנתיבות עולם למערל, בנתיב התמימות, פרק ב', ביאר שהתמים שאינו מתחכם מדעתו יותר ממה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, מתעלה עד שהוא נחשב עם השם יתברך. וזה כוונת הגמרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בתמימות. אמר רבי הושעיה, כל המתמים עצמו שעה עומדת לו, עולה לגדולה, שנאמר בספר בראשית פרק י"ז פסוק א', יתהלך לפניי והיה תמים, וכתיב אחר כך כתוב בפרק י"ז פסוק ב' בספר בראשית, והיית לאב המון גויים, שעל ידי זה יעלה לגדולה. אמר רבי, כל המנחש העושה מעשה ניחוש וקסמים ואינו הולך בתמימות, לא נחש, סופו שסובל מאותם ניחושים וקסמים וניזוק מכל דבר בגללם. וכדברי הגמרא במסכת פסחים בדף קוף יוד עמוד ב', מן דקפיד, המקפיד שלא לעשות דברים מסוימים, פן יזיקו לו קפדין לי, אם קרה ועשה את אותם הדברים הם עלולים להזיק לו, כך אומרים הרן והראש, שנאמר בספר במדבר פרק חף ג' פסוק חף ג', כי לא נחש ביעקב, וכאילו נכתב כי לא נחש, המילה לא זה למד וב, ולא כלשון הכתוב למד א', כלומר שנחשים רוטפים אחריו. שואלת הגמרא, ובלמד א' כתיב, הרי נכתב המילה לא באלף, משמע שאינם רוטפים אחריו. משיבה הגמרא אל האלימות מהפסוק הוא שכיוון שנחש ועשה קסמים נענש על ידי הניחושים והקסמים, משום מידה כנגד מידה, שבמידה שאדם מודד מודדים לו בה, כאמור במסכת סוטה בדף ח' עמוד ב', וביאר המערשה שהאלימות מהפסוק הוא מזה שאחר שבילה מתנבא כי לא נחש ביעקב, כתוב ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, משמע שלפני שנודע לו שלא נחש ביעקב סבר לכללם על ידי ניחוש, היה סבור שיש מנחשים בישראל. והיינו, מה שאמר רבי, כל המנחש לא נחש. תני שנה אהב הבריידי רבי זיירה, אהב הבנו של רבי זיירה, כל אדם שאינו מנחש, שאינו מתעסק עם ניחושים וקסמים, מכניסים אותו במחיצה, שאפילו מלאכי השרת אין יכולים להיכנס בתוכה, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. היינו, אדם שאינו מנחש, וסיום הפסוק העת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כלומר, תגיע עת שבה המלאכים, שלא ייכנסו למחיצה שהוא ייכנס, ישאלו את אותו אדם שאינו מנחש מה עשה השם. הוא נמצא בתוך המחיצה אותו אדם ורואה מה עשה השם. מביאה הגמרא מחלוקת מפני מה גלו למצרים בני אברהם אבינו. אחת מהדעות מדוע גלו למצרים היא מפני שכביכול היה אברהם אבינו חסר במידת התמימות, ולכן מביאה הגמרא כאן מחלוקת בין האמוראים. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, בשמו של רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו? ושואל הריב בפירושו על העין יעקב, למה לשון הגמרא מפני מה נענש אברהם, והרי לא אברהם עצמו נענש אל הבניו, והוא מתרץ שהיה קשה לרבי אלעזר מפני מה נענשו בניו של אברהם אבינו ולא נענש הוא עצמו, שהרי הוא היה החוטא. ועל זה הוא מתרץ שכיוון שעשה אנגריה בתלמידי חכמים שהם בנים לקדוש ברוך הוא, נענש שנשתעבדו בניו מידה כנגד מידה. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, בשמו של רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים שהוליכם למלחמה. אנגריה זה מה שהמלך מטיל על עמו, על גופם להילחם ועל בהמתם לתלם לצורך עבודתו. כך אומר רש"י במסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד ב' בדיבור המתחיל אנגריה. ובמוסף הערוך כתב שאנגריה היא עבודה בכפייה בלשון יוונית. שנאמר, אומרת הגמרא בספר בראשית פרק י"ד פסוק י"ד, ויריק את חניכיו, ילידי ביתו. חניכיו אלו תלמידיו שחינכם לתורה. בפסוק נאמר, ויריק את חניכיו ילידי ביתו, והגמרא במסכת עירובין דורשת, כל המלמד בין חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. והראש שואל, הרי כתוב מפורש שהסיבה שנשתעבדו בניו למצרים הייתה משום שאמר השם אלוקים במעדה כי ירשנה, והוא מתרץ שהגמרא שואלת איזו עבירה גרמה לכך שישאל במעדה, כיוון שהעבירה גוררת עבירה, כלשון התנה במסכת אבות פרק ד' משנה ב', ועל זה תרצה הגמרא שמה שעשה אנגריה בתלמידי חכמים וכדומה גרם לו להיכשל ולומר במעדה. אומרת הגמרא, ושמואל אמר, מפני מה נענש אברהם אבינו? מפני שהפריז הרבה להרהר ולשאול על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במעדה כי ירשנה. ורבי יוחנן אמר שהפריז שמנע בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה מלהתגייר, שנאמר שמלך סדום אמר לאברהם אבינו לאחר שניצח את ארבעת המלכים, תן לי הנפש והרכוש כך לך. והיה צריך אברהם אבינו לדרוש ממלך סדום את הנפשות ולגיירם, והוא לא עשה כן, אלא הסכים שמלך סדום ייקח את הנפשות. ממשיכה הגמרא לדרוש בעניין אברהם אבינו במלחמת המלכים. כתוב בתורה, וירק את חניכיו ילידי ביתו, ונחלקו המוראים בפירוש המילה וירק. רב אמר שאוריקן בתורה, שזרזם ומילאם בתורה, והראש מבאר שזרזם בזכות התורה ובשבילה ניצחו במלחמה, והר"ן מביא פירוש נוסף בדברי רב, שרוקנם וביטלם מתורה לידי שעשה בהם אנגריה, כדברי הגמרא להיל, כמו שנאמר והבורק. אז אם כן אומרת הגמרא, כתוב בתורה וירק את חניכיו ילידי ביתו, נחלקו המוראים בפירוש המילה וירק. רב אמר שאוריקן בתורה, שזרזם ומילאם בתורה, כאדם המוריק מכלי לכלי. ושמואל אמר שאוריקן יציבם ציפה אותם בזהב, נתן להם הרבה זהב, כמאמר הכתוב בתהילים סמכת, ועברותיה בירקרק חרוץ. ירקרק זה זהב חרוץ. והראש מוסיף שנתן להם הרבה זהב כדי שילכו עמו בנפש חפיצה. ובראשית רבה מובאים עוד שני הסברים למילה וירק, אוריקן בכלי זין, אוריקן בפרשת שוטרים. שכל הירא ישוב לביתו, ותוספות במסכת סוכה, בדף למד בית עמוד בית, בדיבור המתחיל הירוק מבארים את דברי רב אוריקן בתורה כדברי הבראשית רבה שהקריא לפניהם את הפרשה בשוטרים. מי האיש הירא ורך הלבב שמפחד ללכת למלחמה, ילך וישוב לביתו. ומסיים התוספות ואומר שאכן אוריקן בי שם, שכן מי שנצרך לחזור יתבייש. והמתנות כהונה מפרש, אוריקן מלשון עשה אותם ריקם במה שהוא צריכו לחזור. כתוב בהמשך הפסוק, 18,300 איש יצאו עם אברהם אבינו למלחמה ונחלקו המוראים. מה כוונת הפסוק? אמר רבא מברבא, אכן פירוש הפסוק כפשוטו ש318 אנשים יצאו עם אברהם למלחמה, אבל אליעזר כוחו היה כנגד כולם. מיקה דאמרי, יש אומרים שמה שכתוב בפסוק שלקח 318 איש, אליעזר הוא. הכוונה לאליעזר לבדו, דחוש בני אחי אבי, שחשבון הגמטריה שלו הוא 318. שואל המהר"ל בגור אריה, אם אמנם רק אליעזר לבדו נלחם לצידו של אברהם אבינו, מפני מה לא נכתב בתורה במפורש וירק את אליעזר, ותחת זאת נכתב וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300, שזה רק כמניין אליעזר בגמטריה. וירא המהר"ל שגם לדעת האיכא דאמרי, חוץ מאליעזר הלכו גם 318 עבדים. אמנם הניצחון נעשה על ידי אברהם אבינו ואליעזר לבדם, והסיבה שלקחו עמם את העבדים היא בכדי שהנס ייראה קרוב לגדרי הטבע. ואכן זהו הטעם שלקחו עבדים כמניין אליעזר בדווקא, בכדי לרמז שעיקר הניצחון היה על ידי אליעזר, ושאת שאר העבדים לקח רק בכדי להסתיר מעט את הנס. ממשיכה הגמרא להביא דרשות על פי גמטריה מרב עמי בר אבא. ואמר רבי עמי בר אבא, בן 3 שנים הכיר אברהם לראשונה את בורו, שנאמר בספר בראשית פרק חבב פסוק ה', hey, עקב אשר שמע אברהם בקולי. וחוש בני הגמטריה של עקב היא 170 וטרין. 172, כלומר 172 שנים כמניין עקב, שמע אברהם בקולי שהכיר את בורו. והרי סך שנותיו של אברהם אבינו היה 175, נמצא שהכיר את בורו מגיל 3 שנים עד פטירתו ש-172 שנים. ובחידושי אגדות למהר"ל כתב ששלוש שנים אלו היו כנגד 3 שני אורלה, וכאשר היה אברהם בן 3 ושרה הקליפה והיה כולו מקודש, והוסיף שהאדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל, ואינו מתחילת בריאתו בפועל, וכן האילן הוא בכוח 3 שנים, ולכך פעירות שלו אסורים עד 3 שנים, ואחר כך הוא יוצא אל הפועל. ולכן אברהם גם כן היה יוצא אל הפועל כאשר היה בן 3 ואז הכיר את בורו. ובראשית רבה יש מחלוקת אם הכיר אברהם את בורו בגיל 3 שנים או בגיל 48 שנים. אמנם יש מדרש שהובא בספר בית המדרש, הדורש על הפסוק אנוכי מגן לך, אנוכי ראשי תיבות, אברהם, נון זה 50, בן 50 שנה, הכיר את בורו, חף אחרי 20 דורות מעל את עצמו, ויוד 10 ניסיונות. דרשה נוספת, ואמר רמי ברבא, השטן בחוש בני, חשבון הגמטריה של השטן, הוא תלת 104, 364, וימי שנת החמיים 365, ובא לרמז שבאחד מימי השנה, הוא יום הכיפורים, אין השטן רשות להסתין. שואל המהרש"א, הרי שורש המילה שטן הוא בלי ה' הידיעה, ומדוע הוא מחשב בגמטריה גם את ה'? והוא מתרץ שבכל מקום שהשטן מוזכר כהמלאך המשחית הוא נכתב השטן עם ה', ולכן בחשבון הימים שיש לו רשות להסתין מחשבים גם את ה' במניין הימים. אבל בעץ יוסף הביא מהיערות דבש, אמנם לא מחשיבים את ה', אלא היות ובארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, וכן ביום ראשון של סוכות גם אין לו רשות להסתין, ואם כן פוחתים 5 ימים נוספים ויוצא 359 כמניין שטן. ואמר שם כתב בשם המהר"ל שהביא מהרוקח שמה שאין לשטן רשות להסתין ולקטרג זהו רק על העוונות שנעשו ביום הכיפורים עצמו. אמנם על העוונות שנעשו כל השנה יש לו רשות להסתין גם ביום הכיפורים. ובעיון יעקב במסכת יומא בדף חף כתב שבמדרש מבואר שלא רק שאין לשטן רשות לקטרג ביום הכיפורים, אלא שהוא עוד מלמד זכות ומדבר בשבח ישראל, שאומר לקדוש ברוך הוא, יש לך אומה שהם כמלאכים שאינם אוכלים ואינם שותים כמו המלאכים, ועומדים על רגליהם כל היום ומתפללים כמו המלאכים. דרשה נוספת בגמטריה מרמי ברבא, ואמר רמי ברבא כתיב בתחילה, קודם שנימול אברהם אבינו, כתוב בתורה אברהם כשהכוונה לאברהם אבינו לבסוף לאחר שנימול כתיב אברהם, והסיבה לכך היא, מכיוון שבתחילה לפני שנימול המליכו השליטו הקדוש ברוך הוא על 243 איברים, כמניין חשבון הגמטריה של אברהם, ולבסוף לאחר שנימול המליכו הקדוש ברוך הוא אף על חמשת האיברים הנותרים, דהיינו, על כל ה-248 איברים שיש באדם כמניין חשבון הגמטריה של אברהם. ואלו הם חמשת האיברים שמלך עליהם רק לבסוף, שתי עיניים, שתי אוזניים וראש הגביע, איבר המילה. ומסביר הרן בתחילה עם לכאורה רק על איברים שהם ברשותו להיזהר מעבירה. אבל עיניו ואוזניו של אדם אינם ברשותו. שהרי בעל כוחו יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבסוף עם לכאורה גם על אלו שלא יסתכל ולא ישמע, כי אם דבר מצווה. והראש מבאר שמרוב צדקותו מסרם בידו. כמו שנאמר בספר שמואל א' פרק ב', רגלי חסידיו ישמור, שכשאדם מתגבר על היצר הרע, הקדוש ברוך הוא מוסרו בידו. וכן זה בירו התוספות, בדיבור המתחיל, שתי, שעל ידי שנימול יכול היה לשלוט גם על חמישה איברים אלו, שהמצוות מפקחות את העיניים ואת האוזניים. ומבאר המערשה שהרי ידוע שחושי הראייה והשמיעה הם חושים המשמשים לדברים רוחניים, להבדיל משלושת החושים הנותרים, חושי הריח, הטעם והמישוש, שאינם משמשים אלא רק לדברים חומריים. וברית המילה גורמת לכך שאדם יהיה שלם במידותיו, על ידי המילה ישליטו הקדוש ברוך הוא גם על החושים הרוחניים, על העיניים ועל האוזניים המשמשים לחושי הראייה והשמיעה שישתמש בהם כראוי, ושיהיה על ידיהם שלם ותמים בכל רמ"ח איבריו. והיון יעקב מבאר על פי דברי המדרש תנחומה בסוף פרשת לך לך, שעד שנימו לא היה כוח לאברהם אבינו לראות בשכינה ולשמוע כל הדיבור, וכשנגלה אליו הקדוש ברוך הוא צריך ליפול על פניו מחמת שהיה הראל. ולאחר שנימול היה לו כוח לראות ולשמוע ולא היה צריך ליפול על פניו, הרי ששלט גם על עיניו ואוזניו וראש הגבייה. ואמר רמי בר אבא עוד ממרה מרמי בר אבא, מהי דכתיב מה פירוש הפסוק במגילת קהלת פרק ת' פסוקים י' ד' ות' ו', עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, ומצא בה איש מסכן חכם ומילט הוא את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. והמצודה דוד מפרש את הפסוק כפשוטו, עיר קטנה דבר קל לכובשה, ואנשים בה מעט מעט אנשים היכולים ללחם מול האויב, ובא אליה לחופשה מלך גדול עם הרבה חיילים, ובנה עליה מצודים גדולים, בנה מבצרים גדולים ואין ספק שילכדיה, ומצא בה נמצא בעיר איש מסכן וחכם, איש דל שהיה חכם ביותר, והוא מילט בחוכמתו את העיר, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא לפני שמילט את העיר ולא על הזיכרונו בפי האנשים. היינו שאם היה מתחילה ידוע ונחשב, לא היה כל כך פלא שמילט את העיר. לכך אומר הכתוב שאף שלא נחשב לכלום, הצליח למלט את העיר על ידי חוכמתו ולא בזכות חשיבותו. ורמי בר אבא דורש את הפסוק עיר קטנה ואנשים, עיר קטנה זה הגוף של כל אדם שבשעת היוולדו וקטנותו הוא שפל וחלש, ואנשים במעט אילו איברים החלשים ומויותי הכוח והיכולת. ובא אליה מלך גדול וסבב אותה איזה יצר הרע, שהוא בא אל הגוף מיד בהיוולדו והוא מלך שהכל שומעים לו. ובמדרש שוחר טוב כתב, כל האיברים שומעים לו, ונקרא גדול מפני שהוא גדול מיצר הטוב ב-13 שנה, שהוא בא אל האדם מילדותו, מי שנינר לצאת ממעי אמו, ובנה עליה מצודים וחרמים. הרשש מגיע וכותב מצודים גדולים אילו אבונות, ומצא בה איש מסכן וחכם, וכן לשון הפסוק. הוא בנה עליה מצודים וחרמים אילו אבונות שהם המצודים של היצר הרע שבהם הוא צד את האדם. ובתרגום שם בייר שהיצר הרע מסובב את האדם כדי לעטותו וכדי שיתאפס במצודים הגדולים של הגיהנום. ומצא באיש מסכן וחכם זה יצר טוב. כמו שנאמר במגילת קהלת פרק ד' פסוק י' ג', טוב ילד מסכן וחכם, והכוונה ליצר הטוב שהוא נקרא ילד כלפי היצר הרע שנמצא באדם כבר משעת היוולדו, ואילו היצר הטוב מגיע לאדם רק ביותו בן י' ג' שנה. כך אומר הראש, ובקהלת רבה מבואר שאיש הכוונה לצדיק שנאמר נוח איש צדיק. אז אם כן הוא מצא באיש מסכן וחכם זה יצר טוב, המזדבק לאדם בגיל 13, והיצר הטוב נקרא מסכן דהיינו עני ודל שחוכמתו בזויה ואין האיברים נשמעים לו. ונקרא חכם כי הוא מלמד את הבריות לדרך הישרה, החכמה והמוסר. ומילטו את העיר בחוכמתו. זאת תשובה ומעשים טובים שהשומע ליצר הטוב נמלט מיצר הרע ועונשו הקשה. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא דבישת יצר הרע, שבשעה שהיצר הרע מפתה את האדם לעבירה, לי דמיתקר לי ליצר טוב, אין מי שיזכור את היצר טוב. והמערשה כתב שהגמרא דורשת תשובה ומעשים טובים על המילה בחוכמתו. על פי הגמרא במסרת ברכות בדף טוב, דף י' ז' עמוד א', אומרת שתכלית לימוד חוכמת התורה היא מכדי להגיע על ידה לתשובה ולמעשים טובים, כפי הנאמר בתהילים, ראשית חוכמה יראת השם, תכלית החוכמה היא להגיע על ידה לתשובה ולעירת השם, שכל טוב לכל עושיהם, והגמרא מדייקת זאת ממה שהפסוק מסיים לכל עושיהם ולא לכל עומדיהם. ורשי במגילת קהלת מפרש ואדם לא זכר, לא היה חושבו, לא היה מחשבו לכלום. והעץ יוסף כתב שהגמרא באה לתרץ מדוע היצר הטוב נקרא מסכן, כיוון שבשעת יצר הרע אין מי שזוכר את היצר הטוב. דרשה נוספת נאמר במגילת קהלת פרק ז' פסוק י"ט, החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים, מבארת הגמרא את הפסוק, החוכמה תעוז תיתן חוזק לחכם, זו תשובה ומעשים טובים שמועילים לגוף יותר מעשרה שליטים, שהם שתי העיניים, שתי האוזניים, שתי הידיים, שתי הרגליים, וראש הגבייה, עבר המילה ופה, שהם שולטים באדם, ורוב מעשיו הוא עושה על ידיהם. ורשי במגילת קהלת מפרש, מעשרה שליטים המחייבים את האדם, שתי עיניו מרים אותו דברי עבירה, שתי אוזניו משמיעים אותו דברים בתהילים, שתי ידיו שגוזל וחומס בהם, שתי רגליו שמוליכים אותו לדבר עבירה, ופי וליבו. יש לציין שרשי משנה בעשרת הדברים, במקום ראש הגבייה הוא כותב ליבו. ודווקא איברים אלו נקראים בשם שליטים, מפני שעשרה איברים הללו כוללים את החושים העיקריים, והיינו שתי עיניים, חוש הראייה, שתי אוזניים, חוש השמיעה, שתי ידיים ושתי רגליים, וראש הגבייה, חוש המישוש, ופה, חוש הטעם, והם ארבעת החושים ההכרחיים לאדם. ולעומת כן, החוש החמישי, חוש הריח, אינו כל כך הכרחי לאדם, שכן ישנם כמה וכמה בני אדם תטרנים, חסרי חוש הריח, ועדיין הם בגדר הבריאים, כך מסביר המהרש"א. מסיימת הגמרא את הפרק השלישי במסכת נדרים בדרשה נוספת על אברהם אבינו. אמר רבי זכריה, משום רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שבניו יהיו כהנים. והגמרא תסיים ותאמר שלבסוף שם נענש והכהונה עברה לאברהם. שואלים מרן והתוספות, איך אברהם אינו מזרו של שם, שנאמר שהכהונה כבר לא יוצאת מזרו, והרי אברהם הוא דור תשיעי בן אחר בן לשם. והם מתרצים שהקדוש ברוך הוא נתן בתחילה את הכהונה לכל זרו של שם, ולבסוף נטלה מכל זר השם וניתנה לזרו של אברהם בלבד, וזאת מכוח זכות אברהם ולא מכוח שם. ועוד מתרצים בתוספות שאומנם אברהם אבינו היה נכדו של שם, אבל לא דרך בנו הבכור של שם, ומכיוון שכן לא היה צריך לירש את הכהונה, שכן הכהונה עברה רק מבכור לבנו הבכור. המהרש"א תירץ, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, הכוונה מאלו שיוולדו לאחר מכן, ולעומת זאת אברהם אבינו נולד קודם לכן ולא היה צריך לקבל את הכהונה. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבי זכריה, משום רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שבניו יהיו כהנים, שנאמר על שם בספר בראשית פרק י"ד פסוק חי, והוא כהן לאל עליון. אבל כיוון שהקדים שם את ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה הקדוש ברוך הוא את הכהונה מאברהם, שבניו הם יהיו כהנים, ואיכן הקדים שם ברכת אברהם לברכת המקום, שנאמר כשמלכי צדק הוא שם יצא לקראת אברהם אבינו בספר בראשית פרק י"ד פסוקים י"ט וכ', נאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ וברוך כל עליון. אמר לו אברהם לשם, וכי מקדימי ברכת עבד לברכת קונו לברכת אדונו? ואברהם אמר לשון קונו, אף שללשון עבדו יותר מתאים לומר רבו, זאת כיוון שנאמר בפסוק ברוך אברהם לכל עליון קונה, והברכה של הקונה מושפעת לקנייניו, וממילא היה ראוי להקדים את הברכה למשפיע ולא למושפע, כך מסביר המהרש"א. מיד נתנה השם את הכהונה לאברהם, שנאמר דוד המלך אומר שהשם אמר לאברהם אבינו במלחמת המלכים, כאמור בתהילים ק"י, נאום השם לאדוני, דבר השם לאדוני דהיינו לאברהם. ואברהם מכונה אדוני מפני שהיה הראשון שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, ככתוב במסכת ברכות דף זין עמוד ב', אומר הראש. ורשי בתהילים ק"י מפרש שכך נהגו לכנות את אברהם, ככתוב בספר בראשית שמעינו אדוני. אז אם כן אמר בתהילים ק"י, נאום השם לאדוני, שב לימיני, אני אהיה לימינך במלחמה ואזור לך עד השיט, שאשים את אויביך כאדום לרגליך. ובטרי כתיב, ולאחר מכן בהמשך הפרק כתוב, נשבע השם ולא ינחם ולא יחזור בו משבועתו, אתה כהן לעולם, אתה אברהם תהיה כהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. ודורשת הגמרא שהכוונה על בגלל דיבורו של מלכי צדק שהקדים לברך את אברהם אבינו לפני שבירך את השם, והיינו דכתיב, זה מה שנאמר על שם בספר בראשית פרק י"ד פסוק חי, והוא כהן לאל עליון. ומדייק את הגמרא מדוע כתוב והוא כהן ולא כתוב מלכי צדק מלך שלם כהן, אלא הביאור הוא שהוא שם בלבד כהן ואין זרו כהן. זרו אחריו כבר לא ישמש בכהונה, אלא רק זרעו של אברהם אבינו. ורגע לפני שאנחנו חותמים את הפרק השלישי במסכת נדרים, היות והגמרא הביאה את הפרפראות לחוכמה של רבי עמי ברבא, הלא הם הגמטריות, נוסיף גם גמטריה אחת משלנו. אודות הדף החותם את הפרק השלישי במסכת נדרים, הלא הוא דף למד ב', הדף שהביא רמי בר חמה את הגמטריות, הדף היומי נדרים למד ב', פרשת תולדות תשפ"ג, זה בגמטריה 2405, בדיוק הפסוק, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרו עד עולם. אדרן הלך ארבעה נדרים, אדרן הלך ארבעה נדרים, שם הפרק השלישי במסכת נדרים, אדרן הלך ארבעה נדרים בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השלישי במסכת נדרים, פרק ששמו ארבעה נדרים, פרק שמסתיים בדף למד ב' עמוד ב', ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת נדרים, פרק ששמו אין בן המודר, פרק שתחילתו בדף למד ב' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף. הקדמה לפרק הרביעי במסכת נדרים. הפרק הזה דן בדיני מודר הנאה מחברו מה אסור ומה מותר למודר הנאה להנות מהמדיר. אדם האוסר בהנאה מכונה מדיר, ואילו הנאסר הוא המודר. מצינו שני אופני איסורים במודר הנאה מחברו. האחד שאסור לו להנות מנכסי חברו, וזהו כאשר אמר המדיר, פלוני מודר מנכסי, שאז איסור הנדר חל על הנכסים, והשני שאסור לו להנות מגופו של חברו, וזהו כאשר אמר המדיר, פלוני מודר ממני, שאז האיסור של הנדר חל על גופו. ונפקמינה בין שני האיסורים, באופן שהמדיר קנה נכסים לאחר שהדיר את חברו. אם אמר פלוני מודר מנכסי, אין איסור למודר להנות מהם, שכן אין אדם יכול לאסור על חברו נכסים שעדיין אינם שלו בשעת הנדר. אבל אם אמר פלוני מודר ממני, אסור למודר להנות מהם, שכן הנדר חל על גופו של המדיר שלא להנות ממנו בכל אופן שהוא, וכיוון שעכשיו הנכסים שלו, אסור למודר להנות מהם, משום שבזה הוא נהנה מהמדיר. וכמו כן נפקמינה להפך, באופן שהמדיר מחר את נכסיו לאחר הנדר. שאם אמר פלוני מודר מנכסי, אסור גם עכשיו למודר ליהנות מן הנכסים, כיוון שכבר נאסרו עליו כשהיו אצל המדיר ולא פקע מהם איסורם כשמחרם. כמו שהגמרא תבאר לכמן בדף מבית עמוד א', אלא שזה רק כשאמר נכסים אילו אסורים עליך. אבל אם אמר נכסי אסורים עליך, פקע האיסור כיוון שהנכסים אינם עכשיו שלו. אבל אם אמר פלוני מודר ממני, מותר עכשיו ליהנות מן הנכסים, משום שבזה אינו נהנה מגופו של המדיר שכבר אין הנכסים שלו. נפקמינה נוספת, כותב רבי עקיבא איגר, לגבי הדין שוויתור מותר במודר הנאה. ויתור, הכוונה, דריסת הרגל בחצירו שאין בני אדם רגילים להקפיד עליו. היתר זה אמור רק במודר הנאה מגופו של חברו, שכן בדבר שאין בני אדם מקפידים עליו, לא נחשב שהמדיר גרם לו להנאה. אבל במודר הנאה מנכסי חברו גם ויתור אסור, שכן הנכסים עצמם נאסרו, וגם דבר שאין בני אדם מקפידים בו נחשב הנאה. ישנם שלושה אופנים שמותר למודר ליהנות מן המדיר. א', אם המדיר רק מונע הפסד מהמודר ולא מביא לו רווח, כגון מדיר שמבריח אריה מנכסי המודר. אין בזה איסור, כיוון שהמדיר רק מונע הפסד מהמודר, ומטעם זה מותר למדיר לפרוע את חובו של המודר, משום שפריעת חוב נחשבת רק מניעת הפסד, העתיד לבוא מחמת גביעת בעל החוב ולא הרווחת רווח. והדין הזה שנוי במחלוקת הנאים מיד בתחילת הפרק שלפנינו, וכן נפסקה הלכה. ב', כאשר המדיר מקיים מצווה במה שמהנה את המודר, אין בזה איסור, ולכן מותר למדיר להחזיר עבירה למודר. כך מבואר במשנה לקמן בדף למד ג' עמוד א', ובמסכת כתובות בדף קופחת עמוד א' למדנו שהיתר הוא משום שהמדיר מצווה בהשבת הוידה, וכן מותר לו לבקר את המודר כשהוא חולה. כך תאמר הגמרא לקמן בדף למד עמוד א', אבל מותר לבקרו רק בעמידה, אבל אסור לו לשבת, שכן בזה אין מצווה ויכול לקיים את המצווה בעמידה. בשיטת הרן לקמן בדף למטת עמוד ב', שהיתר זה נאמר רק אשר המדיר אינו מהנה אותו מיד ליד, כמו באופנים שנתבערו, אבל לתת לו ממון אסור גם כאשר הוא מצווה בזה, כגון אם אין למודר מה לאכול והמדיר מצווה לזון אותו, אסור לו לזון אותו, מפני שהיא נתינה מיד ליד שנאסרה גם במקום מצווה. והרשב"א חולק על הרן. ובטעם היתר במקום קיום מצווה נחלקו הראשונים. שיטת הרן שהיתר הוא משום שהמדיר אינו מתכוון להנות את המודר, אלא מתכוון לקיים מצווה מוטלת עליו, ולכן אין נחשב שהוא עושה מעשה להנאת המודר, אלא לקיום מצוותו, והמודר נהנה ממילא על ידי זה. שיטת הרשב"א, שהיתר הוא משום שהמדיר לא נתכוון בעת שנדר לאסור דבר מצווה. אף על פי שמותר למדיר להנות את המודר במקום מצווה, מכל מקום אם ביקש ממנו המודר שיעשה לו זאת, אסור למדיר לעשות את שליחותו של המודר, שכן עשיית שליחות נחשבת הנאה בפני עצמה, ולא הותרה אפילו במקום מצווה. ואומר הרשב"א שזה רק במקום שאם לא יעשה זאת בשליחותו, לא יוכל לעשות את הדבר, כגון לתרום עבור המודר. אבל אם גם בלא שיעשה זאת בשליחותו יוכל לעשות כן, מותר לו לעשות זאת גם כשהוא שלוחו. ואילו הראש הביא שהרמב"ן אוסר בכל אופן. האופן השלישי שמותר למודר ליהנות מן המדיר, כאשר המדיר מביא לידי הנעת המודר בדרך גרמה ולא במישרין, אין בזה איסור. כגון אם המדיר יודע שאין למודר מה לאכול, יכול לומר לחנווני, פלוני המודר אין לו מה לאכול, והחנווני מבין את כוונתו ונותן משלו למודר, וחוזר החנווני ונוטל תמורתו מן המדיר, שכן לא במעשיו הביא להנעת המודר, אלא רק גרם לכך. וכן מותר למדיר להפקיר את נכסיו, אף שהמודר יזכה בהם, שגם באופן זה המדיר רק גורם הנאה למודר. כל זה מבואר במשנה לקמן בדף מ"ג עמוד א', ומשנה זו היא באופן שהדירו הנאה ממנו ולא כאשר הדירו מנכסיו. המשנה פותחת את הפרק הרביעי במסכת נדרים, פרק ששמו אין בן המודר, עוסקת בדברים שבהם קל דינו של מודר מאכל, המודר רק מהנאות הנוגעות למזון. והגמרא לקמן בדף למד ג' עמוד א' תבהר שמדובר באדם שאמר קונה מנאה מביאה לידי מאכלך עליי, ומשמעו יאסר עליי כקורבן ליהנות ממך הנאה הקשורה למאכלים, לעומת מודר הנאה מודר מכל סוגי הנאות. ובהמשך הפרק יבואר שישנם הנאות היוצאות מן הכלל, בכך שהן מותרות אף למודר הנאה, וכן הנאות שאינם באות מהמדיר למודר מיד ליד ממש, שלכך הוא מותר בהם, כך אומר המאירי. אומרת המשנה פותחת הפרק הרביעי במסכת נדרים, אין הבדל בין דינו של המודר הנאה מחברו משנאסר בהנאה מחברו, ומודר הנאה בסתם מחברו נאסר עליו ליהנות ממנו בכל סוגי הנאות, למעט אם פירש הוא רק מודר ממאכל, לדינו של המודר ממנו מחברו הנאת מאכל בלבד, שאמר קונם הנאת מאכלך עליי, ומשמעו יאסר עליי כקורבן ליהנות ממאכלך, אלא לגבי דריסת הרגל, כניסת המודר לחצירו של המדיר בכדי לקצר את דרכו, ולגבי שאלת כלים שאינם עושים שאין מכינים בהם אוכל נפש, הנאות אלו מותרות למודר מאכל ולא למודר הנאה. אם כן מבואר שכלים שמכינים בהם אוכל נפש אסורים אף למודר רק ממאכל, והמשנה מבארת אילו כלים נחשבים לכאילו שעושים בהם אוכל נפש ואילו לא. אומרת המשנה, המודר הנאת מאכל מחברו לא ישילנו חברו נפה לניפוי קמח, וכברה לנפות תבועה מאמוץ, וריחיים לתחינת חיטים ותנור לאפיית לחם, שמכיוון שמשמשים להכנת המאכל נחשב הדבר שהמודר הנאה נהנה מהנאת המאכל. ואף שהמאכל לא נגמר על ידי הכלים הללו, שכן צריך עדיין לתקנו, אף על פי כן הם נחשבים שמביאים את הנאת המאכל, מכיוון שמסייעים להכנתו. כך אומרים הרן והראש. אבל אומרת המשנה, משאיל לו המדיר חלוק וטבעת וטלית ונזמים, שכלים אלו אינם משמשים לצורכי מאכל. והגמרא לכמן בדף למד ג' עמוד א' תברר מה החידוש שמותרים בשאילה, אחר שלכאורה אינם מסייעים להנאת אכילה. ומשנתנו מדברת רק לגבי כלים שנהוג להשילם בחינם. אמנם כלים שיש רגילות להזכירם, אף שאין תשמישם לצורך הכנת מאכלים, יאסרו על המודר מאכל, שכן הם נחשבים לגביו מאכל, מכיוון שבכסף שחוסך מסחירותם, יכול לקנות מזון, כמובן במשנה הבאה בדף למד ג' עמוד א'. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת נדרים, פרק ששמו אין בין המודר, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מן תנא מיהו התנא של משנתנו האוסר על מודר הנאה ליהנות אפילו בהנאה מועטת כזו, שכן אוסר אפילו דריסת רגל בחצר שאין מקפידים עליה. משיבה הגמרא אמר רב עדא בר רהבה משנתנו רבי אליעזרי, יש מחלוקת בין רבנן ורבי אליעזר לגבי הנאת לוקח כשמוסיף לו המוכר קצת על מקחו, שכך היה דרכם להוסיף על המידה או על המניין של המקח בכדי להרגילו לבוא אצלו. והנידון הוא, האם תוספת זו נחשבת כהנאה גמורה כשאר מתנות ויהיה אסור ללוקח שהוא מודר הנאה מהמוכר לקבל את התוספת הזו, או שתוספת זו חשובה כחלק מהמקח שביניהם ואין לו הנאה גמורה ממנה? דתניה, שנינו בברייתא במסכת מגילה בדף ח' עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא בדף נ"ז, והדברים מופיעים גם לכמן בדף ל"ג ובדף מ"ח. רבי אליעזר אומר, אפילו ויתור שמבטר המוכר במקח בכך שמוסיף מעט משלו אסור באדם שהוא מודר הנאה מהמוכר, משום שהוספה נחשבת כמתנה. וכן במשנתנו נאסר על המודר מחברו לעבור בחצר חברו משום שנחשב להנאה, ואם כן התנא של משנתנו הוא רבי אליעזר. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו המודר הנאת מאכל מחברו, הרי זה לא ישילנו נפה וכברה וריחיים ותנור שהם כלים המשמשים להכנת מאכלים. מקשה הגמרא, מפני מה נאסר על המודר מאכל ליהנות מכלים שמכינים בהם אוכל, והמין מאכל בלבד נדר ולא מהכלים להכנתו. תרצת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מדובר באופן שאומר הנאת מאכלך יהיה אסור עליי, ומכיוון שמוסיף את המילה הנאת, מתכוון לאסור על עצמו גם הנאות הגורמות להכנת המאכל ותיקונו כמו כלי הכנתו. ממשיכה הגמרא להקשות, אימא נאמר שכוונתו לידור שלא ילעוס חיטים בפי וייתן על מכתו ויניחם על המכה לצורך ריפוי, כמובן במסכת פסחים בדף למתת עמוד ב', לא ילעוס אדם חיטים וייתן על גבי מכתו לרפואה מפני שהם מחמיצות, ומדובר שהמדיר נותן למודר חיטים משלו בכדי שילעסם לצורך הנחה על מכתו, כך מסבירים הארון והראש, או שהחיטים הם של המודר ונותנם למדיר בכדי שילעסם בעבורו והנאי ממעשה הלעיסה של המדיר, כך אומרים התוספות, וכמשמעות הנאת מאכלך שנהנה מהמאכל עצמו, בין בדרך אכילתו, בין שלא בדרך אכילתו, כגון בלעיסת חיטים לצורך מכה וכיוצא בזה, ואומנם יוכל כן לשאול כלים להכנת מאכל שכן אינו נהנה מגוף המאכל. תרץ את הגמרא, אמר רבה, ויש גורסים, אמר רבה, מדובר באופן שאומר המודר, הנאה המביאה גורמת לידי מאכלך תיאסר עליי, והיינו שאוסר על עצמו אף כלים המשמשים להכנת המאכל. וכותב הרן שלעיסת חיטים אינה במשמעות של הנאה המביאה לידי מאכלך, ואם ינקוט בלשון הזו יהיה מותר לו ליהנות מכך. אבל שיטת הרשב"א והמהירי היא שלעיסת חיטים היא בכלל הנאה מביאה לידי מאכל ואסורה. מבררת הגמרא, אילו הנאות הן בכלל הנאה מביאה לידי מאכל, אמר רב פאפא, אם שואל ממנו המודר סק בכדי להביא בו פירות, וחמור או חמור בכדי להביא לשאת עליו פירות, ואפילו אם שואל צנה בעל מסל סתם, הנאה מביאה לידי מאכל הוא נחשב ואסור, שכן נאסרו אף דברים המשמשים להבאת האוכל ולהכנתו. והריטב"א כתב שעל אף שאינו מכין את הפירות לאכילה על ידי השק והחמור, שהרים כבר מוכנים לאכילה לאחר שנקטפו מכל מקום. מה שמקרב את הפירות אליו על ידם נחשב גם שמכינם לאכילה על ידי כך. מסתפקת הגמרא בגדר הנאה מביאה לידי מאכל. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, אם שואל המודר סוס בכדי לרחוב עליו בדרכו לבית המשתה וכן טבעת כדי להיראות בה כאדם חשוב. וכל אלו הם בכדי שיראה כאדם חשוב ויתנו לו מנה יפה במשתה. מהו? וכן מפסק ומייזל בארי. והרן גורס מפסע ומייזל בארי. לחצות וללכת בשדהו של המדיר בכדי לקצר את דרכו לבית המשתה. מהי? האם גם הנאות אלו נחשבות הנאה מביאה לידי מאכל ונאסרות, או שמכיוון שהן רק מקרבות את האדם למאכל ולא נעשות במאכל עצמו, הן נחשבות רק כגורמות לידי מאכל, והן נחשבות כמביאות לידי מאכל ומותרות? ומה שחילקה הגמרא ביניהם, טבעת נכתבה יחד עם סוס לרחוב עליו, אילו מפסק מייזל בארה נכתב בפני עצמו, מפני שטבעת וכן סוס הם דברים ממשיים ובהם הוא יותר מסתבר לאסור מאשר דריסת הרגל בחצר המדיר, שאינה דבר ממשי, כך מסביר האדרת אליהו. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בסוף משנתנו שפתחה את הפרק הרביעי, אבל משאיל לו חלוק וטלית ונזמים וטבעות, ויש לברר היחידה מלאיזה צורך שאל אותם. הילי מה שלא שאלם בכדי לראות בהם כאדם חשוב, צריך עליהם מימר. הרי פשוט הדבר שמותר, אלא לו ודאי מדובר אפילו כששאלם בכדי לראות בהם כאדם חשוב, וקטני אמרה המשנה שגם במקרה כזה משאילו, הרי שמותר למודר לעינות בהנאות שהן רק גורמות למאכל, ואם כן נפשט ספיקו של רב פאפה. דוחה הגמרא ואומרת לא, לעולם מדובר שלא שאלם בכדי להיראות כאדם חשוב, ומה ששאלנו שאין בזה שום חידוש, אז למה כתבה זאת המשנה? התשובה היא, איידי דקטני, רישה, אגב שנכתב ברישה לא ישילנו נפה וכברה שדינם ככלים שעושים בהם אוכל נפש, תנה שנה באה למשנה בסיפה משאילו חלוק וטבעת וטלית ונזמים, ואומנם אין להכריע מכך את ספיקו של רב פאפה. והרן פוסק לעניין הלכה לחומרה, אלא שאין לוקים עם עבר ונהנה מכיוון שהדבר בספק. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפים למד א' ולמד ב' במסכת נדרים, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הנודר משופטי שבת אסור בקוטים ומעולה הרגל מותר בקוטים? שאלה שנייה, הנודר מזרע אברהם מדוע מותר בבני ישמעאל ועשיו? שאלה שלישית, מי הוא הנהנה בזווינה חריפה, בזווינה מציעה ובזווינה דרמי אלפי, ובאיזה אופן מדברת משנתנו? שאלה רביעית, הלוקח כלים מאומן ולא בטוח שיקנה אותה, מה דינו? שאלה חמישית, כמה דברים נאמרו במשנה על גדלות מצוות מילה ואילו הם? שאלה שישית, למה משה רבינו לא מל את בנו בזמנו? שאלה שביעית, על מה נאמר הפסוק אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? שאלה שמינית, מה שכרו של מי שאינו מנחש ומדוע דווקא את השכר הזה קיבל? שאלה תשיעית, מדוע נענש אברהם אבינו ונגזר על בניו גלות? ג' דעות בגמרא. והשאלה האחרונה, מה הפירוש וירק חניכיו? שלושה פירושים. אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותו אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית ואת תלמוד תורתנו בדפים למד א' ולמד ב' במסכת נדרים, ואנחנו חותמים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא, ואוחזים אנו במסכת שבת פרק ב' משנה ה'. אגב, המשנה הקודמת שעסקה באיסור כיבוי בשבת, מבארת המשנה הבאה באילו אופנים חייב המחבא נר דולק בשבת משום מלאכת מחבא, ובאילו אופנים אין חיוב על המעשה הזה. אומרת המשנה, מחבא את הנר בשבת מפני שהוא מתיירא מפני גויים שאסרו להדליק אש, ומפני שהוא מתיירא מפני ליסטים העלולים להתנפל עליו אם יגלו את מקום הימצאו, או מפני רוח רעה שורה עליו כאשר יש אור, וכן אם הוא מחבא את הנר בשביל החולה שיש בו סכנה כדי שישן. בכל המקרים הללו פטור לגמרי, ואף מותר לעשות כן לכתחילה, מפני שיש במקרים אלו סכנת נפשות ופיקוח נפש דוחה שבת. אהבה למחבא את הנר בשבת כחס על הנר, מפני שהוא חס על הנר שעלול להיבקע מחום האש, ונר הכוונה לפמות, או כחס על השמן, מפני שהוא חס על השמן, או כחס, הוא חס על הפטילה, הרי זה חייב משום מלאכת מחבא, אף על פי שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. ורבי יוסי פותר בכולן בכל המקרים הללו, מפני שלדעתו עשה מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. והגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, זוהי מלאכה שאין לאדם העושה אותה צורך בגופה, כלומר שאינו עושה את המלאכה לשם תכלית חיובית שהוא רוצה במצד עצמה, אלא כדי לסלק מעליו נזק וכדומה, כגון במקרה שלפנינו שמחבא נר דולק כדי למנוע הפסד של השמן או של הנר או של הפתילה. הרי אינו עושה זאת לשם תכלית חיובית הנגרמת מן הכיבוי, אלא כדי לסלק את הנזק שגורם את האש לדברים הללו. ובזה היה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוסי. אז רבי יוסי פותר בכולם בכל המקרים הללו, מפני שלדעתו העושה מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, חוץ מן המחבא את הפתילה כאשר הוא מהבהב אותה באש, שבזה גם רבי יוסי מחייב משום מלאכת מחבא, מפני שבמעשה זה הוא עושה פיחם, הוא מתכוון לעשות מהקצה העליון של הפתילה פיחם, כדי שתהיה נוכל להידלק בפעם הבאה, וכיבוי למטרה כזו, זו מלאכה שצריכה לגופה. מסכת שבת פרק ב' משנה ו', המשנה חוזרת למצוות הדלקת נרות שבת ומלמדת מהו עונשה של אישה מבטלת מצווה זו ומצוות נוספות שעשייתה נמסרה לנשים. אומרת המשנה על שלוש עבירות נשים מעיתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בדיני נידה ובהפרשת חלה ובהדלקת הנר לכבוד שבת. מסכת שבת פרק ב' משנה ז', המשנה ממשיכה לעסוק בעניין ההכנות לשבת ומלמדת על כמה דברים שראוי לאדם להזהיר את בני ביתו לעשותם לפני כניסת השבת. דברים אילו אסור לעשותם בשבת עצמה, ועל כן צריך להזהיר עליהם לפני כניסתה. אומרת המשנה שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו בערב שבת עם חשיכה בסמוך לחשיכה. האם הסרתם פירות לצורך אכילתם בשבת? האם עירפתם עירובי חצרות ועירובי תחומין? הדליקו את הנר לכבוד שבת. כעת מבארת המשנה כיצד הדין במקרה שלא הספיק לעשות את הדברים הללו ודברים נוספים האסורים בשבת מדרבנן עד בין השמשות של כניסת השבת. אומרת המשנה בזמן שהוא ספק חשיכה, ספק אין חשיכה, ספק לילה, ספק יום, דהיינו בין השמשות, נוהגים הדינים הבאים: אין מאסרים את הפירות שהם ודאי טבל, שכשם שאסרו חכמים לאסר בשבת עצמה, כמו כן גזרו על כך גם בבין השמשות, ואין מטבילים את הכלים כדי לטהרה מטומאתם, שכשם שאסרו חכמים להטביל בשבת עצמה, כמו כן גזרו על כך גם בבין השמשות, וכל שכן שאין מדליקים את הנרות, שהרי יש בזה ספק איסור מן התורה, אבל מאסרים את הדמה אם מותר לאסר פירות שנלקחו מהמארץ, ואף על פי שחכמים חייבו לאסר פירות אלו מספק מכל מקום, מכיוון שמדין תורה ניתן לסמוך על כך שרוב עמי הארץ מאסרים הם, לפיכך לא אסרו לאסרם, אלא כאשר כבר ודאי נכנסה השבת. ומערבין עירובי חצרות, ואף על פי שלא ניתן להניח עירוב זה בשבת עצמה מכל מקום, מאחר שאין צורך להניחו אלא מדברי חכמים, לא יחמירו בדינו בבין השמשות, וטומנים בדברים שאינם מוסיפים חום את הגדירות שנתונים בהם התבשילים החמים, מכיוון שהאיסור להטמין בדברים אלו בשבת נובע מהחשש שמא יימצא שיתקרר התבשיל בגדירה ויבוא להרתיחו, ובבין השמשות אין לחשוש לכך, לפי שבאותה שעה כל הגדירות עדיין רותחות הם. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים למד א' ולמד ב' במסכת נדרים, הדפים החותמים את הפרק השלישי במסכת נדרים, פרק ששמו ארבעה נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולחורף מלא בריאות גופה ונאור המעליה. יום ראשון ג' בכסלו תשפ"ג, ונלמד את דף למד ג' במסכת נדרים, הדף הפותח את הפרק הרביעי במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי העולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך, מלא אורה ושמחה, וניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.